אנחנו באמצע פרק כ"א, עסקנו בפירושו של הרמב״ם למעמד פרשת כי תישא ויעבור השם על פניו, דרך הביטוי לאוויר. ופה מביא הרמב״ם את שיטתו של אונקלוס, שיטת התרגום, שהיא מופיעה כאן ואנחנו כבר נתקלנו ונתקל עוד בהמשך. שיטה אופיינית לאורך כל ביטויי ההגשמה, יש לאונקלוס שיטה. כן, התרגום הלך כפי שיטתו בעניינים האלו, והיא שכל דבר שהוא מוצא אותו מיוחס להשם ויש בו הגשמה או ספיחי הגשמה, מפרשו כאילו הוא שמעת אשר היחס אליו, ועושה אותו יחס לדבר מסוים נספח להשם, אלא שהוא שמעת. זאת אומרת, לדעת התרגום, התרגום מוסיף מילים. בפשט של הפסוקים, הפעלים השונים והתארים השונים מתייחסים לקדוש ברוך הוא. התרגום מוסיף מילים שלא כתובות, והופך את כל המשפט למתייחס לא לקדוש ברוך הוא, אלא לאיזשהו משהו אחר, איזשהו, זה יכול להיות אש, זה יכול להיות ענן, זה יכול להיות כבודו, מוסיף איזה מילה, כדי להשליך, להעביר אל כל את כל הביטויים מריבונו של עולם אל משהו אחר, והוא מוסיף מילים שלא כתובות, וזה דבר שיחזור, אנחנו נראה את זה עוד הרבה. ולכן, למשל, הנה השם ניצב עליו, דוגמה שעסקנו בה בעבר על מעמד הסולם של יעקב, אז הוא לא יגיד הנה השם ניצב עליו כי זאת הגשמה, אז הוא יגיד יקרא דה השם, כבודו של הקדוש ברוך הוא מעט עדי לבוי. אז השם, הכוונה כבודו של השם. אז זה לא השם ממש. או לדוגמה, בסוף פרשת ויצא, יעקב ולבן מדברים ביניהם, ואומר יעקב, יצף השם ביני וביניך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו כל הזמן, בינינו. אז הוא אומר לא הקדוש ברוך הוא, אלא יסך ממרא דה השם. האמירה האלוקית תהיה בינינו. התוכן האלוקי יהיה בינינו. שוב, זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא המסרים שבאים ממנו. על דרך זה נמשך פירושו עליו השלום. זה באופן שיטתי בכל התנך, בכל חמישה חומשי תורה, סליחה, אונקלוס תמיד, במקום שיש שם סכנה, אפילו ספק ספקה של סכנה של הגשמה, הוא מיד יתקן, כי התרגום הוא פונה לציבור הרחב. מורה נבוכים זה ספר שמטרתו לאפשר לאנשים מיוחדים לעלות למעלה, למושגים קצת יותר מופשטים ולהתקדם בהשגות יותר עליונות. אבל ספר התרגום הוא הספר לציבור הרחב. שניים מקרא ואחד תרגום, זה לכולם. תרגום קוראים בכל רם ובית כנסת. וכשאנחנו עומדים מול הציבור הרחב, המטרה שלנו היא למנוע הגשמה. בכל מחיר למנוע הגשמה. ולכן הרמב"ם מאוד מאוד מעריך את מלאכתו הגדולה, את המפעל הגדול של התרגום, כי בעצם הוא יצר פה עכשיו פלטפורמה של ביטחון, רשת ביטחון. הציבור לא ייפול. למה הציבור לא ייפול? כי כולם קוראים תרגום, והתרגום מנקה, אומר, זה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא. אין הגשמה. על בסיס של התרגום, שהוא מנקה את יוצר את הרשת הזאת לציבור הרחב, עכשיו אפשר, יחידים יכולים לעלות ולטפס ולהתחיל להבין משמעויות יותר עליונות, יותר פנימיות. העבודה הזאת של התרגום, עבודה מאוד חשובה, שעוד הרמב״ם יחזור אליה, וכמו שהוא עשה את זה בהרבה מקומות, הוא עשה את זה גם כאן. ויעבור השם על פניו, הרמב״ם מסביר ויעבור השם על פניו, אז ויעבור השם, הכוונה, הקדוש ברוך הוא העביר את התוכן שנקרא פנים, העביר הכוונה, סילק את התוכן הזה, דילג עליו, הסיט אותו, יותר נכון, העביר את נושא הפנים, משה רצה פנים, משה, הקדוש ברוך הוא העביר את הנושא הזה, ואמר למשה, עזוב את הפנים, בואו נתעסק עם משהו אחר. וראית את אחוריי. אז לפי זה, והעביר השם, ויעבור השם, זה פעולה אלוקית. הקדוש ברוך הוא פועל, מעביר את הפנים. האונקלוס מפרש אחרת. ויעבור השם על פניו, ודאי, אין אפשר לפרש שהקדוש ברוך הוא בעצמו עבר, לא יעלה הדעת שהוא הקדוש ברוך הוא גוף, אלא ועבר השם שכינתי על הפוי. ועבר השם הקנה, הקדוש ברוך הוא העביר את שכינתו לפני משה. טוב, אז להעביר את השכינה לפני משה אפשר. נמצא שהדבר אשר עבר לדעתו, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא איזה ישות נבראת. איזשהו משהו שהקדוש ברוך הוא ברא, שנקרא שכינה, יכול להיות כמו שהרמב״ם בעצמו אמר, יש בתחילת פרק א', אור, שכינה, כל מיני דברים, כבוד, כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא, ועשה כינוי פניו, נפקא מינה עכשיו, איך לקרוא את הפסוק? עבור השם על פניו, פניו של מי? של משה. הרמב״ם פירש, ועבור השם על פניו, פניו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא העביר את סוגיית פניו, והנושא נשאר אותו נושא, ויעבור השם על פניו שלו. הנושא לא מתחלף באמצע משפט. לפי האונקלוס, יוצא שהנושא מתחלף באמצע משפט, ויעבור השם על פניו של משה. אז זה קצת קשה, כי בדרך כלל שמתחלף נושא באמצע משפט, אז צריך להגיד לנו, ויעבור השם על פני משה. קצת דוחק. ואז פירוש על פניו, לפניו. זאת אומרת, העביר הקדוש ברוך הוא את כבודו לפני משה. כמו שמצאנו כמה מקומות שעל פניו זה לפניו. כבוד התעמור, תעבור המנחה על פניו. ועל פניו, הכוונה לפניו. גם זה באור נאה, הוא מתקבל. מקבל את זה, אומר רמה. אין שום בעיה, המטרה שלנו שווה. שנינו נלחמים בהגשמה. אתה נלחם בהגשמה בדרך ה... נגיד הכי פשוטה, הכי בלי להסתבך, ואני מנסה להיכנס לדברים קצת יותר עמוקים. המטרה שלנו משותפת, מצוין, הרמב״ם רוצה או עובד ביחד עם אונקלוס. מה שמחזק את פירוש האונקלוס הגר כאן בהקשר הזה, זה מאמר הכתוב והיה בעבור כבודי. אז הנה מפורש שמה עובר? הכבוד. כן? אז מה שעובר פה זה הכבוד. אז אם כן, זה ראיה לאונקלוס, שמה שעובר גם כשנאמר ויעבור השם, הכוונה כבודו של הקדוש ברוך הוא. הנה באר, כאשר יעבור הוא דבר מיוחס לו יתעלה, ולא עצמותו ידרמם שמו, אלא משהו שהקדוש ברוך הוא ברא לכבודו. ברא לכבודו, מיוחס אליו. גם רבי יהודה הלוי, בספרו הכוזרי, אומר שהקדוש ברוך הוא, גם בתחילת מאמר שני, גם בתחילת מאמר רביעי, הקדוש ברוך הוא מציין את נוכחותו על ידי ישויות נבראות שבהם מאוד מבוטאת ההנהגה המוחלטת האלוקית. כשהקדוש ברוך הוא מוריד אש מהשמיים או ענן או משהו אחר, והם מונהגים לגמרי על פי הנהגת השם, כן, ועמוד ענן ידבר עליהם, כן, הכל כמו במקרה פרשת שבוע, פרשת בשלח, עמוד ענן ועמוד אש הולכים לפני השם. אז כל אומר שרואה את זה, רואה את נוכחות השם, כי זה, אתה רואה שזה ענן שלא מונג על פי הרוח, ולא על פי מזג האוויר, אלא מונג רק על פי צו אלוקי. אז אתה רואה את הענן, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בעצם. עד כדי כך, אומר רבי יהודה לוי, שבני ישראל היו משתחווים לענן. הם משתחווים לאש. מה הכוונה? הם לא משתחווים לענן. אלא כיוון שהענן מייצג את ההנהגה האלוקית המוחלטת, אז לכן הענן הוא, מבחינתנו, הנציגו של הקדוש ברוך הוא כאן. או דוגמה נוספת, פרשת בעלותך. ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה השם. לא השם קם, מי קם? הארון. ויהי בנסוע הארון. נכון, אבל כיוון שרואים את הארון הולך לבד, בלי אנשים, מי מוליך אותו? זה פלא. כשאתה רואה את הארון, נוסע לבדו, אתה אומר, אני רואה את הקדוש ברוך הוא פה. אז אני אומר, קומה השם. או, אומר רבי יהודה לוי, כמו שאנחנו אומרים היום גם. אנחנו אומרים, יראת שמיים. בוודאי שאנחנו לא מתכוונים שמיים, אנחנו יראים לא מהשמיים, אלא מאדון עולם. אז למה אומרים יראת שמיים? כי השמיים מספרים כבוד אל. השמיים הם דבר כל כך עליון ומלא חוכמה ומלא מוחלטות, שהוא מספר כבוד אל, אז אנחנו במקום להגיד יראת השם, אומרים יראת שמיים. אז השמיים מייצגים את ריבונו של עולם. אז שוב גם כאן, אז זה דבר שמיוחס לו יתעלה. אז משה רבנו עבר על פניו כבוד מסוים, לא עצמותו יתרומם שמו. על אותו הכבוד אמר עד עוברי, ויעבור השם על פניו, לפי זה ויעבור השם על פניו, אם כן זה כבודו. ככה לפי שיטת אונקלוס, כן.
אבל המרחק בין זה לבין עבודה זרה הוא מאוד מאוד קרוב. משתחווים, הרי עבודה זרה זה לעבוד את השם בצורה זרה. אדם שמשתחווה, גם קפיצה מול הירח, נראה קצת כמו איזה עבודה זרה שעושים ברכת הלבנה.
כי אתה מזכיר את שם השם כל הזמן. אנחנו מזכירים את שם השם, אומרים ברוך אתה השם, אנחנו מזכירים את שמו. לא, זה לא קשור, אתה מעביר נושא אחר עכשיו. אתה עברת עכשיו לעבודה, סוגיית העבודה. אנחנו לא נמצאים בסוגיית העבודה, אנחנו נמצאים בנושא תפיסת האלוקות, או בסוגיית העבודה. תפיסת האלוקות, כן? אדם נעזר בכבוד השם בשביל להתחזק במציאות השם, בוודאות ההנהגה וההשגחה של הקדוש ברוך הוא. נעזר בכל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא ברא, השמיים מספרים כבוד אל, זה בסדר גמור. מעשה ידיו, מגיד הרקיע, זה מצוין. כל זה שיטת האונקלוס, והרמב״ם אבל רואים שהוא לא מתנגד, רק הוא בוחר דרך אחרת. הוא לא לוקח את השיטה של אונקלוס, למרות שהוא יכל לקחת אותה, ואפילו אומר שיש לה חיזוקים, יש לה ראיות, כמו שהוא אומר כאן. בכל זאת, הוא לא לוקח את השיטה הזאת. אומר הברבנל בסוף הפרק, למה הרמב״ם לא רצה את פירוש אונקלוס? כי כל זה בא לומר שמשה רבנו מתגלה עליו אור נברא, כבוד נברא. בשיטת הרמב״ם, שנבואת משה לא זקוקה לזה. כמפורש בפרשת בעלותך, שלא בחידות, כן? לא צריך פה אל פה אדבר בו. אז לכן, בתחילת הפרק כפה אלף הוא אמר שאור השכינה רואים אותם הנביאים במראה הנבואה, כמו שנאמר על משה, על אברהם. אז להגיד כבוד השם, זה היה מצוין לשאר הנביאים, אומר הרמב״ם. אבל למשה רבנו להגיד שמה שהוא ראה זה את כבוד השם, זה לא נכון, כי משה רבנו ראה יותר מזה. ראה יותר מכבודו, והדיון הוא של משה רבנו במדרגה של האם אחור הפנים. אבל כבודו זה מדרגה נמוכה יותר, כבוד זה רק איזה משהו נברא. זה איזה מסך, זה איזה ענן. בעמוד ענן ידבר עליהם. עליהם לכל שאר הנביאים, ולכן הוא לא רוצה לומר את ההשגה הזאת. כן. כן, אבל מה זה כבוד? זה איזושהי, זה ענן, זה משהו.
זה
ענן? איזה, כן, איזה אור, זה משהו כזה. כן. תמיד זה יהיה איזה משהו, זה ניצוץ, זה גילוי מסוים. כן. כמו שראינו, השמיים זה כבוד. כן. כבוד השם מלא את המשכן, זה ערפל בדרך כלל. ערפל מלא את המשכן, אז קוראים לזה כבוד השם מלא את המשכן. כל הביטויים האלו, ביטויים של אור נברא, ככה ראינו בפרק י"ט, נכון? אור נברא וכדומה. ואם צריך על כל פנים לפרש שיש נספח מושמט כדרך שעושה אונקלוס תמיד, הנה פעמים שהוא עושה אותו המושמט יקרא, ופעמים עושה אותו שכינה, ופעמים עושה אותו מימרה. זאת אומרת, תמיד יש איזה משהו שאונקלוס מוסיף, איזה מילה שחסרה בפסוק, אונקלוס מוסיף אותה, כי כל פעם שכתוב הקדוש ברוך הוא השם במקום השם, לא כל פעם, אבל הרבה פעמים במקום השם הוא מביא מילה אחרת, שלא כתובה בפסוק, וזה לא כל פעם אותה מילה. לפעמים במקום השם הוא יכתוב יקרא, כבוד. לפעמים הוא יכתוב שכינה, שכינתי. לפעמים הוא יגיד מימרה, אמירה אלוקית. לפי כל המקום. וגם אנחנו נעשה הנספח המושמט כאן, כל. והיא העניין, ויעבור כל השם על פניו, ויקרא, כן, ויעבור מה עבר, כבוד, איזה כבוד, יגיד אונקלוס, קולו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי כתוב, ויעבור השם על פניו, ויקרא, מה זה, מי קורת? הרמת כבר ועבור השם, לפי אונקלוס, ועבור השם הכוונה, לא הקדוש ברוך הוא, אלא מי? איזשהו משהו נברא. והוא עובר על פני משה וקורא. אז מי קורא? הדבר הנברא. אז מה זה הדבר הנברא? קול. אז לפי זה נגיד שיפרש אונקלוס ויעבור השם על פניו, הכוונה עבר קול אלוקי על פני משה ודיבר איתו. ורק, וזה עוד יותר מחדד למה הרמב״ם לא רוצה את זה מצד השני. כי מה אתה אומר? שמשה רבנו שומע איזה קול נברא שמדבר אליו. זה משה רבנו? זה בדרגת עם ישראל, שהם שמעו קול. כך הוא יאמר בעזרת השם, בעזרת השם, בחלק שני שלמד את מעמד הר סיני, אז הוא יגיד שכל עם ישראל שמעו קול גדול במעמד הר סיני. אז קול זה מדרגת כל העם. משה רבנו לכאורה זה יותר מדרגתו, יותר מלשמוע קול. בערנו, כן, אפשר לפרש שקול זה כבוד השם ושייך לומר אליו שהוא עובר, כי מצאנו קול, לשון לעבור בקול, כמו שכתוב, והיה אוויר הוא קול במחנה, והיא הקול הוא אשר קרה. אז אם כן, לפי אונקלוס, הרמב"ם עושה את כל המהלך לפי אונקלוס, שיטתו של אונקלוס, קול השם דיבר עם משה. ואל יהי רחוק בעיניך שהקריאה תתייחס לקול, זה נראה לך מוזר, בדרך כלל קריאה למשה זה הקדוש ברוך הוא, במילים אלו עצמן בא ביטוי על דבריו יתעלה למשה. הרי כן, יש ראיה לזה. מצאנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה וזה מתואר כקול. אז יש לאונקלוס ראיה. מאיפה? בסוף פרשת נשא. וישמע את הקול מדבר אליו. אז הנה מצאנו. אז מצאנו שדיבור השם אל משה נקרא קול. יופי. כמו שייחס את הדיבור לקול, כך ייחס את הקריאה לקול. או נאמר בדומה לזה בפירוש. כלומר, ייחוס אמירה והקרא, הוא אמר, קול אומר קרא, ואמר מה אקרא. אז זה באמת אצל הנביאים. קול אומר קרא, הנביא שומע קול. כן.
הוא אומר שזה לא הגיוני, אבל הוא ממשיך להסביר את ה...
אני לא אומר לא הגיוני. הוא לא אומר לא הגיוני. הוא אומר, אני אומר, לפי הברמנל, מצד אחד הוא מסביר את אונקלוס, הוא לא נגדו, אמרתי, הוא לא נגדו. אבל כאן אני אומר, יש פה הערה. שהרמב"ם מצד אחד מחזק את אונקלוס, מצד שני, אפשר להבין למה הוא עצמו רוצה לפתוח לנו פתח לעוד. לעוד הבנה. לפי הפירוש של אונקלוס מסכם הרמב״ם הוא ככה, ויעבור קול מאת השם לפניו, הקדוש ברוך הוא ברא קול, והקול הזה עבר על פני משה, והקול הזה קרא השם השם, י' ג' מידות הרחמים. טוב, אז אם כן, מי קורא? מי שקורא פה זה הקול. למה הוא קורא השם השם? כפל השם לקריאה לפי שהוא יתעלה הנקרא. יוצא עכשיו שהכל פונה אל הקדוש ברוך הוא. יוצא ככה, הקדוש ברוך הוא בורא כל, והכל עובר על פני משה, והכל פונה לאלוקים. ואומר השם השם, אתה השם, בסדר? אתה אל רחום וחנון, אל חפיים וחסד באמת. ולפי האונקלוס, לא הקדוש ברוך הוא אומר את י"ג מידות הרחמים. כי ויקרא מי אומר את זה? הכל. כל זה מצד אחד, הסבר אונקלוס, מצד שני ככה דרך אנחנו רוצה, לראית אל תמביני למה הרמב״ם גם לא רוצה לומר את זה. כי עכשיו יוצא שהשם, השם זה פנייה שהכל פונה אל ריבונו של עולם, ופונה לו, כמו שהקדוש ברוך הוא קורא למשה, משה משה, או אברהם אברהם, אז הכל קורא אל ריבונו של עולם, השם השם, מי אתה? אתה אל רחום וחמלון ערך הפיים והבחסד באמת. כל זה, הכל האלוקי עושה. לשבי שיטת. מרוב רצון להרחיק את ההגשמה, אז יוצא האונקלוס נכנס פה לאיזה הסבר מאוד מאוד מפתיע קצת כזה. זה פירוש נאה מאוד, הרמב"ם מוכן לקבל את זה, הכל הוא מוכן לקבל. העיקר שאנחנו נמנעים מהגשמה. למרות שיש איזה השלכות קצת מפתיעות בפירוש הפשט. אבל הרמב״ם לשיטתו יפרש אחרת כמובן. הרמב״ם לשיטתו שאמר ויעבור השם על פניו, הכוונה שהקדוש ברוך הוא העביר את משה לעניין אחר, ויקרא מי קורא הקדוש ברוך הוא, קורא אל משה ואומר לו השם השם אתה רוצה להתקדם מבחינה רוחנית? לא פניי, פניי זה לא הדרך, לא תגיע לראות את פניי. ויעבור השם על פניו, עזיז את הפנים הצידה, בוא תתמקד בעמקה במידותיי. השם השם, תתמקד במידות הרחמים. י' כו' כ' י' כו' כ', אז לפי זה השם השם זה לא קריאה אל הקדוש ברוך הוא, אלא חלק מי' ג' מידות הרחמים. ואכן יש מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, האם השם השם זה חלק מי' ג' מידות או לא. איך סופרים את י"ג המידות? מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, מחסכת ראש השנה, עסקו בזה הרבה מאוד, יש לזה הרבה הרבה שיטות, וחלק, אחד הוויכוחים הגדולים ביותר, זה האם סופרים את השם השם כחלק מי"ג מידות הרחמים. לפי אונקלוס, ברור שלא. ברור שלא לא נספור את זה בי"ג מידות הרחמים, כי בעצם יש פה פנייה אל, הכל קורה ואומר השם השם, מי אתה? כמו משה משה. אל רחום וחנון. לפי הרמב״ם יכול להיות שויקרא, הקדוש ברוך הוא קורא, ומה הוא אומר למשה? אל תתעסק בפנים, בוא אני אגיד לך מה כן להתעסק. ומה תתעסק? השם, השם, אל רחום וחנון. תעסק בגילויי המידות האלוקיות, בגילויי ההנהגות שאיתם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולם הברחמים, תתעסק עם זה. ועוד נחזור בעזרת השם לנושא הזה של ג' המידות. אז לכאורה יש פה ויכוח בפשט של הפסוק שגם משליך על, לכאורה על עוד דיון שעסקו בו ראשונים, איך מונים את י"ג מידות הרחמים.
מה?
זה
מוסיף 2.
עכשיו אתה רוצה את כל השיטות. כן. יש האם רב חסד זה שתי מידות, יש ערך הפיים, האם זה שתי מידות, יש כל מיני ויכוחים. יש הרבה, מי שרוצה, יש במערל בנתיב התשובה, פרק, ואבא אני חושב, משהו כזה, יש לו גם שם על הפולמוס, הוא ממש נכנס לכל השיטות. זה נושא גדול, יצאו על זה הרבה מחקרים. כן.
לא הבנתי, הוא מוסיף כל על גבה ברמב"ם?
לא, פה, אונקלוס אומר, ככה, ועבר השם שכינתי. מסביר הרמב"ם, מה זה שכינתי? צריך להסביר, מה זה השכינה פה? כי כתוב שהשכינה קורית. אז אמר הרמב"ם, השכינה פה, השכינה יכולה להיות כל מיני דברים. שכינה יכולה להיות ענן, שכינה יכולה להיות אור, שכינה יכולה להיות גם קול. משהו נברא. בסדר? שכינה זה שם כולל לכל מיני דברים נבראים. ואל תטמע להיות עניין זה הקשה, שהשגתו עמוקה מבארים בו ביורים רבים. זה שאתה מוצא פה הרבה פירושים, בסדר. אין זה מזיק לפי עינן שאנחנו בו. זה לא מזיק. כל עוד לא הגענו להגשמת השם חס ושלום, אין בעיה, אתה יכול לך כל מיני פירושים. רשאי אתה לבחור איזו דעה שתרצה. אפשרות שלישית מציע הרמב״ם, אפשרות שלישית. עוד אפשרות אחת, ויעבור השם על פניו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אפשרות שנייה, ויעבור השם ראה, יש איזה קול. אפשרות שלישית הייתה שיהיה אותו המעמד כולו מראה נבואה בלי ספק, והשאיפה כולה השגות שכליות אשר ביקש, ואשר נמנע ממנו, ואשר השיא, הכל שכלי. אין בו חוש כמו שבאנו בתחילה. ואז אתה יכול להגיד, לא אכפת לי שתגיד ויעבור השם על פניו. כי ויעבור השם על פניו זה לא תיאור פיזי, ויקרא זה לא תיאור פיזי, אין שום תיאור של שום דבר מוחשי. אלא הכל בעצם מחזה נבואי אחד גדול. ומחזה הנבואי הזה, הקדוש ברוך הוא מעביר, עובר על פניו, זאת אומרת שיש איזה תוכן רוחני נבואי שעובר על פני משה, אני לא יודע מה יש במחזה הנבואי. או אפשרות נוספת, שהייתה השגת חוש הראות, אבל לדבר נברא, שבריאותו תהיה שלמות ההשגה השכלית, וזה בעצם השיטה של אונקלוס. כל זה אם לא הייתה אותה השגת הראות, גם היא במראה הנבואה. כמו שנאמר באברהם, תנו רשם לפיד אשר, אשר עבר. זאת אומרת שגם כאן נחבר את נבואת משה למדרגת נבואת שאר הנביאים. או יהיה עם זאת גם השגת חוש אוזן, אולי אפשר לשלב גם החזה נבואי, וגם שמיעה פיזית. זה הכל שעבר על פניו שהוא נברא בלי ספק. זה לא משנה, אומר הרמב"ם, בחר לך איזו דעה שתרצה, העיקר המטרה, כל המטרה שלא תחשוב שאמרו כאן ויעבור כמו עבר לפני העם, הכוונה תיאור פיזי. לא, השם לא עבר, השם לא עובר ממקום למקום, כי השם יתהדר ויתרומם, אינו גוף ולא תיתכן בו תנועה, ולכן גם אי אפשר לומר שהוא עבר כפי ההנחה, כפי הפירוש הפשוט בלשון העברית. כל זה בשביל לחדד, להדגיש את הימנעות מההגשמה. תוך כדי דברים הרמב״ם פה אומר משהו ככה במשפט ככה דרך אגב, הוא אומר ש גם אם נאמר שיש פה כבוד שנברא והנביא ומשה ראה, מה מטרתו? בראייתו תהיה שלמות ההשגה השכלית. זאת אומרת הרמב״ם נוקט שכשהקדוש ברוך הוא מעביר אש כל ענן, זה עוזר לנביא להשיג השגה. כן? בראייתו יש שלמות השגה שכלית. זאת אומרת, זה לא סתם איזה משהו ש... כזה מראה תצוגה חיצונית, אלא זה לאש, לענן, לכל, הייתה תרומה להשגה הרוחנית של הנביא. כך כותב לנו הרמב״ם, וכך אומר הברבנל, בראות הנביאים את האש והשכינה שברא השם, התפעלו הנפשות הזכות והשתלמו מאוד ויגיע שלמות ההשגה השכלית. זאת אומרת, כנראה היה משהו לראות את העמוד הענן ועמוד האש האלו המרשימים, שהיה גורם לאנשים התרגשות מאוד גדולה, והיה גורם לאנשים הכנעה וזיכוך, ואז ההכנעה הנפשית והזיכוך הנפשי היה תורם בסופו של דבר גם ליכולת הרוחנית מופשטת השכלית. כי לדעת הרמב״ם, כמו שאנחנו נלמד, יש קשר עדוק בין זיכוך הנפש והמידות לבין השגת הרוח והמחשבות. ואם כתוצאה מהאש והענן והכל, הנביא יותר כנוע, יותר ענוותן, יותר מתרגש, במובן של יראת שמיים, אז זה עזר לו בסופו של דבר להשיג השגות רוחניות. בעמוד ענן ידבר עליהם, לפי זה, בעזרת עמוד ענן ידבר עליהם, עמוד ענן עזר לנביאים לדבר עליהם. כך, לפי זה אפשר להסביר, כך גם שיטת רבנו סעדיה הגאון, באמונות ודעות, שכל פעם שנביא מתנבא, היה לו עזר משמיים על ידי אותו דבר נברא, ענן, אש או כל דבר אחר, כך מסביר כאן, רבי יצחק אברבנאל. כן.
הרמב"ם אומר שבנבואה שיש בה תיאור חזותי, אז אפשר להגיד שיש פה משהו מוחשי כאילו?
כן, כי אז זה לא מוחשי, אז לא אכפת לי. זה הכל נבואה, אז לא אכפת לי. אז זה לא מוחשי. כן, בנבואה זה כמו שאתה חלמת חלום בלילה. זה לא מוחשי, אז לא אכפת לי. הרמב"ם
אומר שיש אפשרות להבין זה כהשגה של חוש הראייה.
כן.
לא בספר.
כן, כן, כן. ואז, אם זה ראייה, אז זה יהיה כבוד נברא. או זה או זה. אם זה ראייה בחושים, אז זה לא את הקדוש ברוך הוא. זה איזשהו כבוד נברא. או ראית מהעיניים, ראית אש, ראית ענן, ראית, שמעת הכל. מצוין. לא בנבואה.
אז לא ראית את החורה.
לפי מי? לפי מה שראינו בפעם הקודמת. אז הוא אמר לו, את פני השם, ידיעה מופשטת רוחנית בריבונו של עולם, במדרגה שנקראת פנים אי אפשר, הדרך להתדבק, להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה ללמוד את מידותיו.
סוף סוף הוא רואה את החורב, לא איזשהו משהו נברא.
נכון, החורב הכוונה הוא הגדיר. הפעולות המיוחסות לא התעלית. המידות האלוקיות, זה לא משהו נברא. זה תכנים לעסוק בהם. זה לא משהו שרואים בעיניים, זה... השגות רוחניות, מחשבתיות, העמקה בתוכן, במידותיו של הקדוש ברוך הוא. נכון. פרק כ"ב. בא. ביאה בלשון עברית הונחה לביאת חי. כלומר, אתיותו, הגעתו למקום מסוים. או על אחד אחר. בא אחיך במרמה. אז אם כן, בא זה רק בדברים שהם גופניים, חיים בדרך כלל, משהו שמבטא תנועה. היא מונחת גם לכניסת חי למקום מסוים, לא רק הגעה, אלא כניסה. ויבוא יוסף הביתה, כי תבואו אל הארץ. ושאל שם זה לחלות דבר, לחלות של דבר שאינו גוף כלל, למשל, יבוא דברך וכיבדנוך. יבוא דברך, זאת אומרת, אם השם שלך יגיע אלינו, אז זה נוסק שקשור אליך יגיע אלינו, נתייחס אליו בהתאם. מאשר יבואו עליך. יבואו עליך העניינים, כוונה, יקרו לך דברים, שוב, זה לא יבואו לך פיזית, מההוראות. עד שהוא שאל אפילו להיעדר. כי לבוא זה תמיד, אם בפשט לבוא ברובד הראשון, זה משהו פיזי. אבל להגיד שבא דבר שלילי, אין דבר כזה. זאת אומרת, אם זה פיזי, לא שייך שבא כלום. כלום לא יכול לבוא. אלא ודאי שזה בהשאלה. שכיוון שהפשטנו את זה, שביאה זה לא רק פיזי, אלא גם דבר יותר מופשט, אז אפשר אפילו להפשיט עוד יותר ולומר שבא דבר שלילי, דבר שהוא לא נמצא. גם הוא יכול להיות, כמו עדר, ויבוא רע, ויבוא אופל. כוונה, הגיע העדר, הגיע המינוס, ההפחתה. על דרך זו, הוא שאל למה שאינו גוף כלל, כיוון שמצאנו שביאה מושאלת גם לדברים מופשטים, אז הוא שאל גם לבורא, יתאדר ויתרומם. אז או שזה הוא שאל לקדוש ברוך הוא בעצמו, או שזה הוא שאל לחלות פקודתו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה משהו, והצו האלוקי חל במציאות, או להשראת שכינתו. שלוש אפשרויות ביחס לריבונו של עולם. על דרך השאלה זו, למשל, לאמר, והנה אנחנו חוזרים למעמד הר סיני, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. אז מה זה אנוכי בא אליך באב וענן? ודאי לא ביאת מקום, לא שייך שהקדוש ברוך הוא יבוא אלינו פיזית, אלא אנוכי בא אליך באב וענן, זאת אומרת שהתוכן האלוקי או דבקות אלוקית תגיע אלינו על ידי באמצעות אב וענן. אז צריך להבין קצת מה זה, מה קורה שם, נכון. או בפסוק ביחזקאל, השם אלוקי ישראל באבו. אומר הרמב"ם, כל זה השראת שכינה. זאת אומרת, שני הביטויים האלה, אין אנוכי בא אליך באב וענן, והשם אלוקי ישראל באבו, זה בא לדבר על השראת שכינה. זה לא מתאר את הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, אלא את שכינתו. כן, למשל, אז הפסוק הראשון, ויאמר השם למשה, הנה אנוכי בא אליך באב ענן, אז אומר, בעבור ישמע העם מדברים לך וגם בך יאמינו לעולם, אז המטרה הייתה שכל העם יאמינו בנבואת משה, גם בך יאמינו לעולם, אז המטרה היא שכולם יכירו בנבואת משה. אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ואף אחד לא יודע מזה, אז איך יקבלו, איך יאמינו במשה? לכן, כיוון שהעם לא נמצא במדרגת משה, העם קשור בחומר, הוא לא יכול להשיג את ההשפעה העליונה שהקדוש ברוך הוא משפיע עם משה, אז הם לא יכולים לדעת שמשה הוא בעיני את נביא אמת. משה הוא בשיג השגות, הוא מספר לנו להשגות שהוא השיג, אנחנו לא יודעים. לכן אמר הקדוש ברוך הוא שיבוא באב וענן. מה זה באב וענן? אומר המלבים, בנבואה נמוכה העוברת דרך החומר וענן המדמה. באב וענן הכוונה נבואה נמוכה, נבואה שיש בה ענן, שיש בה שכינה. משה לא צריך שכינה כדי לדבר איתו, לא צריך משהו שמתגלה. אז זה מחזיר אותנו לפרק הקודם. הרמב, נגיד ככה, האונקלוס, כשהוא הסביר בפרק הקודם, הוא כאילו דיבר אל, הסביר אל משה מה שנכון לגבי כל העם. כל העם זה נכון, שכל העם, הוא צריך אב ענן. הוא צריך איזה משהו, איזה דימוי, איזה שכינה נבראת, איזה משהו שעל ידו הוא יכול לשמוע, יכול לקבל מסרים, כי הוא לא יכול לקבל משהו מופשט לגמרי. ואז על ידי זה ישמע העם וידעו, כן, שיש דבר שמשה הוא באמת שליח, וגם בך יאמינו לעולם. אז אם כן, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, במדרגה הממוחה, השראת שכינה, או רש"י אומר, במעווה הענן, ערפל, כדי שהם גם יוכלו לשמוע משהו. ככה כותב המלבים על הפסוק הזה, הנה בא אנוכי אליך באב הענן. למה הוא מבין, למה זה חשוב לו לדבר, להגיד שזה הכוונה פה שכינה? אז א' הוא אומר, שזה לא, לא מסתבר שזה מתייחס אנוכי בא, שזה הדיבור האלוקי. היה אפשר להגיד, הנה אנוכי בא, הדיבור האלוקי בא. והוא לא רוצה לומר את זה הרמב״ם. למה? כי אז הוא אומר, אב וענן לא מסתדר עם דיבור. דיבור ואב וענן זה לא מסתדר. אז לכן, אב וענן יותר נראה לו שזה ביאת השכינה. לפי שהשכינה אש אלוקי וענן השען, ניתן תועלת בעבור ישמעם. בריאתו יגיע שלמות הכוח השכלי. אז הברבנה לשיטתו מסביר קצת אחרת. ראינו מקודם שהברבנה להסביר שכשראו ענן ואש, זה גרם לאנשים הזדקחות נפשית מידותית, ואז זה ההסבר גם כאן. הנה אנוכי בא אליך באב הענן. כלומר, אני אראה לעם ישראל עד ענן, והענן הזה יגרום להכנעה וליראת שמיים, ולזיכוך המידות, ולאיזושהי ענווה וקדושה, ואז הם יוכלו לשמוע, יוכלו להשיג איזושהי השגה. אז שוב, גם לפי אברבנאל, זה פנייה אל העם, לפי מדרגתו. לעזור לו. אז לפי המלבים, איזשהו דימוי, ענן, איזה עולם מתווך, לפי הברבנל, עזר, סיוע אלוקי על ידי הענן הזה. השם אלוקי ישראל בא בו. זה נאמר בספר יחזקאל, בסוף, לקראת סוף הספר, על בית המקדש העתידי שיבנה בעזרת השם. אז בית המקדש השלישי, כתוב שיחזקאל עובר סיום מודרך בבית המקדש, ואז אחרי שהמלאך עושה לו את כל הסיור בפרקים מ"א ומ"ב ומ"ג, הוא מביא אותו לשער החצר, ואז הקדוש ברוך הוא מדבר עם יחזקאל ואומר לו שהשער המזרחי הוא סגור. מכאן צמחה האגדה על שער הרחמים. זה לא שזה, שער הרחמים זה סתם איזה שער טורקי. אבל יש פה במקור באברבנאל, ביחזקאל, שהשער המזרחי הוא סגור. למה הוא סגור? הוא לא ייפתח לעולם. איש לא יבוא בו. למה? כי השם אלוקי ישראל בא בו. זאת אומרת, זה שער שרק הקדוש ברוך הוא נכנס דרכו, השער המזרחי של הר הבית. מה המשמעות שלכן יהיה סגור? מסביר אברבנאל, השם אלוקי ישראל בא בו, הכוונה, בבית המקדש השלישי הקדוש ברוך הוא משאירה את שכינתו, ולא יוציא אותה יותר. הקדוש ברוך הוא לא יסלק את שכינתו יותר. לעומת בית ראשון, שהשכינה הסתלקה, ויחזקאל רואה את סילוק השכינה בתחילת הספר, מבית שלישי לא תסתלק השכינה. הבטחה. וזה הכוונה שהוא יהיה סגור. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, והשער המזרחי סגור, הכוונה השכינה לא יוצאת יותר. אז לפי זה בא להורות שהשכינה לא תצא משם לעולם. ואחרי שבאה ונכנסה למקדש, נסגר השער, כי השם ישכון לעולם. אז לפי זה, השם אלוקי ישראל בא בו, הכוונה, ישרה שכינתו במקדש, וזה לא יצא משם יותר. טוב, אז שוב ביטוי לשכינה. כן, אז לא שהקדוש ברוך הוא עובר דרך שער פיזית, אלא כיוון ששרתה השכינה, השער הזה מבטא את העובדה שהשכינה לא תצא יותר. זו הבטחה שבית המקדש השלישי לא יחרב, יש הבטחה כזאת. אבל יש מקורות אחרים. כתוב, בא השם אלוקי כל קדושים עמך.
שאלה
איזה מדרגה של שכינה. יש קדושה, אבל יש מדרגות של שכינה שהסתלקו. בבית שני כבר כתוב שלא הייתה, לא הייתה אש מן השמיים, לא הייתה, לא היה ארון. אז הכוונה, ביטויים של, ביטויים יותר גדולים, יותר חזקים. נכון. אבל יש ביטויים שהם נוספים. כתוב, ובא השם אלוקי כל קדושים עמך. אז זה פסוק בספר זכריה, בפרק י' ד', זה, אנחנו קוראים את זה בחג סוכות, שהקדוש ברוך הוא יאסוף את כל הגויים למלחמה לירושלים, ואז יעמדו רגליו על הר הזיתים וכל הנושא הזה, ואז כתוב שיהיה רעש גדול, תהיה רעידת אדמה, והובא השם אלוקי כל קדושים עמך. אז הקדוש ברוך הוא בא. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא בא? אז הרמב״ם לא יכול להסביר ובא השם אלוקי ישראל, אלוקי כל קדושים, שהקדוש ברוך הוא פיזית הגיע, אלא חלות פקודתו. ובא השם, הכוונה, מתיישם, מגיע הצו האלוקי. בא השם בדברו, בהוראתו. הגיע לפה פקודתו. או קיום יהודה ואשר הבטיח בהם, ואז הוא מסביר פשט ככה. ובא השם, דבר השם בעצם, אלוקי כל קדושים, שנאמר על ידי הקדושים. מים הקדושים? הנביאים. אז ובא השם, אלוקי כל קדושים, הכוונה, דבר השם שנאמר על ידי הנביאים יחול. והוא אומרו, כל קדושים. כאילו אמר, ובא דבר השם אלוקי כל, על ידי כל הקדושים. הכוונה, נאמר שעל ידי הנביאים, והוא מדבר עם ישראל. כך שיטת הרמב״ם, המלבי מסביר, ובא השם אלוקי כל קדושים, הכוונה הקדוש ברוך הוא יגיע להילחם לכבודו יחד עם כל המלאכים שלו. קדושים זה המלאכים. לבוא לעזור. אז הקדוש ברוך הוא יקנה לכבודו ויפעל יחד עם המלאכים. בכל אופן לדעת הרמב״ם, חשוב לו שזה לא יוחס לריבונו של עולם, לא הוא בא, או שכינתו, או דברו, פקודותיו, ולכן הוא גם לא כל כך רוצה לתאר פה את הקדושים, את המלאכים כבאים, אלא הוא מעדיף להגיד שהקדושים פה זה הנביאים. כל זה שיטת הרמב״ם. כן. נכון, זה מה שאמרנו. נכון מאוד. אז זה מה שניסינו להסביר. כשמדובר על משה רבנו בפרק הקודם, אבל פה בפרק שלנו מדובר על העם. זה מה שניסינו לומר. שכיוון שמדובר פה על העם, אז בסדר מצוין. העם באמת זה מה שהוא צריך. הוא צריך ענן. הוא צריך שכינה. הוא לא יכול לקבל את נבואת משה. זה מה שרצינו, זה מה שרצינו לומר לפי אברבנאל, שזה לכן ההבחנה בין שני הפרקים. פרק גף ג' יציאה. יציאה כנגד ביאה. משמש זה, שם זה, ליציאת גוף ממקום שהיה מונח בו למקום אחר. אז זה ממש כמו ביאה. יהיה אותו הגוף חי או בלתי חי, הם יצאו את העיר כתצא אש. זאת אומרת, לעומת ביאה, שהיא רק לגבי יצור חי, כי ביאה מתארת איזושהי כוונה. כשאתה בא לאיזשהו מקום, אתה רוצה, יש לך מטרה. לעומת לצאת, לצאת זה לאו דווקא עם כוונה, אלא אם יצאת, פשוט יוציא אותך מפה. אז לכן מופיע כי תצא אש. הושאה להופעת דבר שאינו גוף כלל, הדבר יצא מפי המלך. דיבור מופשט, יצא דבר המלכה, התפשטות הדבר. כי מציון תצא תורה, דבר מופשט, השמש יצא על הארץ, השמש עצמה לא יוצאת בשום מקום, אלא הופעת האור. כן, האור מתגלה על הארץ. על דרך השאלה זו, כל לשון יציאה שנאמרה ביחס לא יתעלה, הנה השם יוצא ממקומו. כן, כך נאמר בספר ישעיה, אז מה זה יוצא ממקומו? ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יוצא, אלא דבר פקודת השם, הופעת פקודתו, שהייתה עד עכשיו במקומו, במקומו הכוונה היא הייתה נסתרת, אלא היא תגיע. אז לפי זה יציאה, הכוונה יציאה לפועל. יציאה לפועל של מה? של משהו שהיה עד עכשיו בהלם. הוויית מה שיהיה אחר שלא היה. כי כל הווה מלפניו יתעלם מתייחס לדברו. כן, הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא את העולם, הוא בורא בעזרת הדיבור. אז השם יוצא ממקומו, הכוונה השם הולך לדבר משהו, להוציא לפועל משהו, בדבר השם שם נעשו, בפיו כל צבאה, מתוך דימוי לפעולות היוצאות מת המלכים, אשר האמצעים שלהם להפעלת רצונם הוא הדיבור, כמו שהמלך כשהוא רוצה שמשהו יקרה, אז הוא אומר, מדבר, אז הוא יתעלה כמובן, לא זקוק לשום אמצעים, הוא פועל ברצונו המוחלט בלבד, אז גם דיבור באמת אין כאן, אז רק השאלה. כשאנחנו אומרים, מדבר השם שם נעשו, זה לא שקדוש ברוך הוא צריך לדבר, כדי שמישהו ישמע ויעשה את הפקודה שלו, אלא זה בהשאלה. אז בדבר השם, הקדוש ברוך הוא, הכוונה, כשהוא רוצה שמשהו יקרה, אז הוא קורה. כל זה יציאה שהקדוש ברוך הוא יוצא, הכוונה, הופעת פקודתו. אז לפי הזה, משהו נסתר, איזושהי הנהגה נסתרת, שעכשיו יוצאת לפועל. כיוון שהוא שאל, להופעת פעולה מפעולותיו יציאה, זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא פועל, זאת אומרת שהוא משגיח, הוא מעורה, הוא אקטיבי, הוא מתעניין, זה נקרא יציאה, השם יוצא ממקומו, אז מה יהיה עכשיו הפוך? הסתלקות הפעולה, כפי הרצון, נקראת שיבה. כשהקדוש ברוך הוא לא פועל, או מפסיק לפעול, מפסיק להשגיח במציאות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שב. שב אל מקומו. יש יוצא ממקומו ושב אל מקומו. מקום הכוונה נסתר, נעלם, לא נגלה אלינו. כשהקדוש ברוך הוא יוצא ממקומו, הכוונה שדברים מתגלים אלינו. שב אל מקומו, חוזר חזרה אל המציאות הנסתרת, נעלמת מנגד עינינו, זאת אומרת סילוק השכינה. סילוק השכינה בינינו ועדר ההשגחה. אז כשיגיע שהקדוש ברוך הוא שב, מבחינתנו זה עצוב מאוד. כשהוא שב אל מקומו, זה שבעצם הוא עוזב. הוא לא פועל, הוא לא משגיח, הוא לא משרה שכינה, ולכן הביטוי הזה, אלך ושוב אל מקומי, שמופיע בספר הושע, הוא ביטוי מאוד קשה. מופיע בדברי תוכחה. כן. אנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על שכינתו. שכינתו. השגחתו, התגלותו, לא עליו. אנחנו לא מדברים עליו. אנחנו מדברים רק על השכינה, על ההתגלות. אז אין השגחה.
כשהשגחה לא נמצאת שם, אז מה יש שם?
מה יש כשאין השגחה? מה קורה כשיש, אתה יודע, מה קורה כשאין השגחה באיזשהו מקום?
חורבן?
יש בלגן בדרך כלל. בלגן, וכל אחד עושה מה שטובה, הכל בלי, יד המקרה שולטת, הדברים הלא מסודרים. זה העונש הכי גדול, כך יאמר הרמב״ם בפרק י' ז' י' ח' בחלק שלישי, שהעונש הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא יכול להעניש אותנו זה להסתלק. כשהקדוש ברוך הוא מסלק את השגחתו, אז עכשיו רק הטבע עובד פה, על דרך המקרה, על דרך הזה, ואין שום, אין יד מכוונת, אין השגחה. זה עונש נורא והיום. מה? בטח. הנה, יושע אומר. השוב אל מקומי. לא, 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 באמת, אין, הקדוש ברוך הוא מסלק את השגחתו, וזה עונש. זה עונש הכי גדול, שבני אדם כמו חיות וצמחים שאין עליהם השגחה.
אי אפשר להגיד אם השגחות תמיד נמצא? לא נכון להגיד את זה?
לא, הוא נמצא, בוודאי שהוא נמצא. למה אתה אומר שהוא לא נמצא? הוא נמצא תמיד. השאלה היא לא אם הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא, כמו יש מוחלט. השאלה היא האם הוא משגיח עלינו. האם הוא פועל פה. בפעולתו פה לא תמיד אותו דבר. לפעמים אנחנו רואים שהוא יפעל בנו, ולפעמים אנחנו לא רואים.
גם בהסתר פנים שלו עדיין יש השגחה מסוימת.
לא.
כי אם לא השגחה,
אם המשרה נמחק. לא. יש השגחה מאוד כללית. אבל לא השגחה על הפרטים. זו השגחה מאוד מאוד כללית. עקרונית, 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 שהעם ישראל נשאר. כך שיטת הרמב״ם, אבל הפרטים לא מושגחים. הם לא ראויים לזה, לא מגיע להם. כמו שלמשל, הקדוש ברוך הוא לא משגיח שלמה השולחן הזה נמצא פה, הוא לא נמצא איפה שאתה יושב. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בזה, לדעת הרמב"ם. זה מקרי לגמרי. הקדוש ברוך הוא אומר לרמב"ם, הוא לא מתערב בזה, זה לא מעסיק אותו. למה? כי אין לזה שום משמעות.
אבל בעצם המציאות של זה יותר המציאות שהשולחן הוא שם וזה נמצא פה.
מקרי לגמרי. מקרי. לדעת הרמב"ם יש מקרה. זה שיטת הרמב״ם, אנחנו אולי נלמד את זה, אני מקווה שנגיע לשם בחלק שלישי, אבל שיטת הרמב״ם שיש מקרה ועוד איך. יש הרבה הרבה מקרים, המון המון מקרים. רוב העולם זה מקרה. כך שיטת הרמב״ם. רוב מה שקורה בעולם זה מקרה.
זה לא במקרה.
מה זאת אומרת לא במקרה?
העולם
הוא מקרה. זה מושגח. לא, זה לא מושגח. רוב העולם הוא מקרה. כי אין לו משמעות. ומה שאין לו משמעות, הוא מקרי. כך שיטת הרמב״ם. הוא לא יחידי. גם הספרון לא זאת שיטתו. על התורה.
ככל שבן אדם גדל
וחבר... ככל שיותר צדיק, אתה שלב יותר השגחה. כתוב, רגלי חסידה וישמעו. שומר השם את כל אוהביו. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, טוב, אנחנו מקדימים את המאוחר, אבל לדעת הרמב״ם, אם אדם רשע נופל מהגג באמת, אז זה במקרה. אבל אם צדיק נופל מהגג ושובר את הרגל, זה לא במקרה. כך הוא כותב. אז שיבה זה הסרת ההשגחה. לדעת הרמב"ם זה דבר נורא והיום. זה איום, זה נקרא, והסתרתי פעניי מהם והיה לאכול. מה זה להסתיר פנים? נעדרה השגחה, יופקר, הכל הופקר. יהיה מטרה לכל מה שעלול לערה ולקרות, ויהיה טובו ורעתו כפי המקרה. כמה קשה איום זה, עליו, קינה באמרו, הלך ואשור אל מקומי. תראה עכשיו הנבואות, הנבואה הנוראית, שאומר הושע, הושע נבואות קשות מאוד יש לו, אז שם הוא אומר בפרק חמישי, בפסוק ת' ו', תחזרו בתשובה, כי אם אתם לא חוזרים בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני זהו, אני הולך. אלך אל מקומי, אני עוזב. אשוב אל מקומי, אומר המלבים, אתרחק מציון, אשוב לשמיים, להתרחק, עד שיחזרו בתשובה. כל הכל זה אומר, אני מתרחק, אני מסתלק, אני לא רוצה. זה לא גישה נוצרית, חלילה. זה גישת הרמב״ם.
אמר, נמצא בשמיים, פה אתם על האדמה, סתדרו לבד, ויחזור ש...
מה זה גישה? זה בדיוק גישת עם ישראל, הקדוש, את כל התנ"ך מלא מזה. הסתיר פני מהם, מה זה הסתיר פני מהם? יפה. זאת אומרת שאין השגחה, כשאנחנו לא רואים לזה. השגחה זה זכות, זה מדרגה.
הם לא רואים אבל היא קיימת?
לא, היא לא קיימת. היא לא קיימת, לא מגיעה לנו. השגחה זה מתנה, הרמב"ם יגיד שהשגחה זה כמו נבואה. זה מתנה. זה תקשורת. למי שראוי, שיתקשרו איתו. יש אדם שלא ראוי לתקשורת, לא ראוי שידברו איתו בכלל. השגחה זה דיבור. קודם כל מדבר איתך. עם מי ראוי? אתה צריך להיות ראוי שהקדוש ברוך הוא ידבר איתך. אם אתה לא, אז מה פתאום שהוא ידבר איתך? אדם שהוא חוטא, מושחת, רשע, למה אתה צריך לקודם לדבר איתו? לא מגיע לו הפרס הזה. האין יחס הוא הדבר הכי גרוע, נכון? כשאתה לא מתייחס למישהו, זה כואב, זה הדבר הכי כואב בעולם. אתה אומר לו, תגיד לי משהו, דבר איתי, תגיד לי, תצעק עליי, תתלונן, תגיד משהו. אתה לא מתייחס, אתה מדם מתעלם ממך. זה מאוד מאוד פוגע, זה בקשה מאוד מאוד קשה. זה נקרא סילוק השכינה.
למה זכור לי שיש מציאות שכל שבוע הוא רואה, יצר את העולם, ברא את העולם, ברא את הכל, והסתלק. הסתלק ישיר את העולם מסדר לבד. זה
רק
טבע שנשאר
בו,
אבל בלי
השגחה
זה משאיר את זה
ממש ריק. נכון. בשביל זה הקב"ה נתן לנו תורה ונבואה, כדי שאנחנו נוכל לאפשר השגחה. זה תלוי בנו. הקב"ה ברא את העולם ונתן תורה במעמד הר סיני, ומעמד הר סיני פירושו, יש דרך ליצור השגחה, תלוי בכם. זה מה שהוא אומר כאן, נכון? הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך, אני רוצה להשרות שכינה. ולכן יחזקאל אמר, השם אלוקי ישראל בא בו, לעתיד לבוא, תהיה השראת שכינה, כי עם ישראל יהיה כולו מתוקן. מלא מהמצוות, מעשים טוב, דייה שגחה שלא תוסר. אבל עם ישראל, בזמנים עברו, הקדוש ברוך הוא סילק את השכינה. כן.
אמרנו ששיבה זה חזרה למציאות הנסתרת, ואז מה זה אלוקים צמקות שובנה? אתה רוצה שהוא יחזור לך?
יחזור אל המצב הקודם. לא יחשוב אל מקומו.
מהנסתר כביכול הגלוי.
יש שוב, הכוונה, תשוב להתגלות, כמו שהתגלית בעבר. פה זה שוב אל מקומי. לא שוב, לשוב אל מקומו שלו. לחזור חזרה, להסתגר בעולם הפנימי, כן.
גם בפרשת משפטים וגם
בקיצה
יש אפשרות כזאת של השגחה על ידי מלאך.
נכון. זה חוסר השגחה.
חוסר השגחה או מדרגות
בהשגחה? חוסר השגחה. משה רבנו אומר, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. זה אותו פנים שפה, והסתרתי פניי מהם. אל תעלנו מזה. אם פניך הולכים, אין השגחה, לא רוצה. זה נקרא פנים. אז פה יוצא שמה זה פנים? השגחת השם. השראת שכינתו. למי זה מהווה ראייה לכאורה? לאונקלוס. כי פה הרמב"ם מפרש מאונקלוס. שפנים פה הכוונה, השראת שכינה, השגחה. זאת אומרת, גם הרמב"ם מודה לאונקלוס, שכשמדובר על עם ישראל, פנים זה השגחה והשראת שכינה. רק לגבי משה רבנו, אז אנחנו רואים גם בפרק כף ב' וגם בפרק כף ג' שבעצם הרמב"ם מודה לאונקלוס. בפרק כף ב' הוא מודה לאונקלוס שאבי ענן בא אליך ואבי ענן הכוונה השראת שכינה הכבוד. ופה הוא מודה לאונקלוס שכשכתוב פנים הכוונה השגחה. זאת אומרת רק מתי הרמב"ם מתווכח עם אונקלוס או פירש פירוש אחר? רק בפרק כף א'. למה? כי זה משה רבנו. זאת אומרת אם זה לא משה רבנו אז אומר הרמב"ם אונקלוס אני מסכים איתך. ולכן פרק כף ב' ופרק כף ג' הם בעצם ממשיכים את פרק כף א'. כי בשני הפרקים האלה רואים שהרמב"ם מודה לאונקלוס כשלא מדובר על משה. וכל הסיבה שהוא התווכח איתו בפרק או הציע הצעות אפשרות אחרת פרק א' זה רק בגלל שזה משה רבנו. אבל משה רבנו הוא לא רוצה לומר שזה דרך השכינה, הוא לא רוצה לומר שפנים הכוונה רק השגחה ורק כבוד. לכן הוא העביר פנים הכוונה השגות עליונות. ויעבור השם על פניו, וזה אותו מהנושא כזה, העליון שנקרא פנים. כי זה לא שייך לומר את זה על משה רבנו, שזה מה שהוא רצה, הרי אני רוצה לראות פנים, הכוונה רוצה לראות השגחת השם, כבוד השם, זה כולם זוכים. הרבה אנשים זכו להשגחת השם. לא רק משה רבנו, הרבה צדיקים זכו להשגחת השם, לפני השם, להשראת שכינה. לכן רואים שהרמב"ם כל הסיבה זה רק בגלל שזה משה, כי משה זה משהו אחר. השגת משה היא השגה עליונה. אז דרך הפרק, בעצם פרק ב' כף ג' משלימים מאוד את פרק כף א', להבין עוד יותר טוב את נקודת הדיון של הרמב״ם. כן.
זה עניין השגחה על עם ישראל. כשאין השגחה, אפילו ברגע הקטן, זה עם ישראל יכול להתקלות באותו רגע של דייה השגחה.
אז נגיד, זה לא השגחה על הפרטים, זה השגחה על המושג הכללי הזה שנקרא עם ישראל, שבאופן כללי יהיה אומה. אנחנו נוראים על השגחה, על מה שקורה איתנו, אין השגחה, יש השגחה באופן מאוד מאוד כללי. זה כמו שאומר הרמב״ם, אומרים עברו פילוסופים, שקדוש ברוך הוא משגיח באופן כללי שיהיו סוסים בעולם. האם הוא משגיח על כל סוס וסוס? ממש לא, גם לא להקות סוסים. אבל הוא קבע חוק שבאופן כללי יהיו פה סוסים. אז החוק הזה מתקיים. אבל... אבל מה קורה עם כל סוס וסוס? קדוש ברוך הוא לא מתעניין בזה. לא משגיח, למה? כי אין איזה שום משמעות. סליחה על הפרטים, על האירועים, על מה שקורה איתנו. זאת אומרת, זה הדבר הכי נורא. זה הדבר מה זה היום. כמה קשה איום זה, זה נורא. זה הדבר הכי קשה. כל זה יעריך הרמב״ם. הוא רומז לנו על דברים שהוא יעסוק בהם בהמשך. טוב, אני רואה שזה מעניין אתכם. אז תראו, בחלק שלישי. אני כותב את זה. לא. אם אנחנו לא ראויים, בוודאי. יש לה, ראית צרת לאחרונה? ראית מישהו שחולה בצרת? למה? עומר הספורנו. כי צריך להיות צדיק בשביל זה. לא מספיק להיות בארץ. בשביל לקבל צרת זה מדרגה. שקבל שמחו מדבר איתך, נושא 15. תשמע, דיברת על השם הרע, וואה, פח. זה מדרגה גבוהה. עומר הספורנו, מי שלא מאוד מאוד צדיק, לא זוכה לצרת. רק אנשים צדיקים, אנשים עליונים שראויים לדיבור, כך הוא כותב, ספורנו, בפרשת תזריע, תזריע מצורע. תלוי מי הוא. זה לא ראייה. יש אדם שחולה סתם, כי הוא לא, כי חיידקים תקפו אותו, כי הוא לא ניזהר. מקרה לגמרי. צריך ל... מה? שאלת השאלות, וודאי וודאי שהדבר הראשון זה האם אתה יודע להוציא משמעות, לדעת הרמב״ם. אם אתה יודע להגיד, לפרש, מה המסר? אם אתה יודע לפרש מה המסר, אז טוב, נגיד. אבל אם אתה לא יודע לפרש מה המסר, אז מה אמרת שזה השגחה? מה הטעם בזה? קב"ה השגיח עליי. מה הוא רצה להגיד לך? וואי, לא יודע. אז מה אתה אומר את זה? זה בהשגחה, זה בהשגחה. מה בהשגחה? מה? השגחה, הכוונה, הקב"ה אמר לי משהו. מה הוא? אם אתה לא יודע להגיד מה הוא אמר, אל תתעסק עם זה, אומר הרמב"ם. כי אולי זה סתם מקרה. זאת אומרת, ההשגחה היא תמיד צריכה להיות מלווה במסר. וזה המבחן, האם יש לך, האם אתה יודע להגיד מה המסר? כן.
אנחנו כן רואים מקורות שהשם משגיח באופן שלילי, זאת אומרת, למשל במבול או בדור הפלגה או אפילו בחורבן הבית.
כן.
אז כן יש עניין
כזה. אז זה הסרת השגחה.
אז מה, קדוש ברוך הוא יש עשר דשגחתו ועד יהיה מבול?
כן.
זה לא אמור, לא כאילו מבול.
לא, שם לא, במבול לא, שם זה חורבן מכוון. אבל מה קרה לכל אחד במבול? כל אחד מהאנשים, הקב"ה לא השגיח על כל אחד ואחד, מה קרה איתו. תסתכלו, פרק י... אתם לא חייבים, אז זה מעניין אתכם, אתם תסתכלו, אתם לא צריכים. בפרק י' ח' הוא כותב, ובחלק ג' קודם כל, בפרק י' ז' הוא אומר, בסוף פרק י' ז' שההשגחה היא רק על בני אדם, איך שיטת הרמב״ם, שלא מצאנו בתנ״ך השגחה על בעלי חיים, קודם כל. רק השגחה על בני אדם. זה בסוף פרק י"ז. בהרצאה של הרב קפח זה עמוד שין י' ג'. כן, ההשגחה האלוקית נספחת לשפע האלוקי. המין אשר נצמד הוא השפע השכלי, הוא המושגח. עדי השכר ועונש וכו'. ולכן לא מצאתי כלל לשון ספר נביא שמזכיר שיש לה שם השגחה באיש מישי בעלי החיים, זולת באדם. זאת אומרת, אין השגחה לבעלי חיים. כי בעלי חיים אין להם מסרים. זה נבואה. מחזה נבואי. מחזה נבואי. לא בעל חיים ולא כלום לדעת הרמב"ם, מחזה נבואי. בנבואה, אפשר לראות בנבואה כל מיני דברים. דגים מדברים, בעלי טונות, זה כל מיני דברים. זה הכל מחזה נבואי. ולא יכול, אומר, גם על הבני האדם זה תימה שיש השגחה. כל שכן לבעלי חיים. מה אנוש כי תזכרנו? ולא רק זה הוא אומר... עכשיו הוא עובר לפרק י"ח, תדלגו לעמוד ש"ט-ו, אמצע פרק י"ח, אז הוא אומר, קודם כל ההקדמה, ההשגחה היא רק על בני האדם, ולא רק זה הוא אומר, רק לבני האדם שיש לו השגת שפע אלוקי, ולכן ההשגחה האלוקית היא לא תהיה באופן שווה לכל בני האדם, אלא ליתרונות זה על זה. זאת אומרת שההשגחה היא לא אחידה לכל המין האנושי, ולפי העיון הזה מתחייב בהחלט, שתהיה השגחתו יתעלה בנביאים יותר גדולה, לפי מעלותיהם בנבואה, נביא יותר גדול, יותר מושגח. החסיד והצדיק מקבל השגחה לפי חסידותו וצדקותו. ואז הוא אומר בהמשך, השכלים הרשעים, כפי מה שנדר להם שפע, ירד מעמדם ונכללו במערכת מיני בעלי החיים. זאת אומרת, אדם רשע, הוא מושגח כמו, הוא לא מושגח, כמו שבעל חיים לא מושגח. נמשל כבהמות נדמו. ולכן הוא כלל ריגתם, ונצטוונו גם להרוג אותם לפעמים. ועניין זה הוא יסוד מיסודות התורה, ועליו היא בנויה. שההשגחה כפי המגיע לו. ואז הוא אומר בהמשך, בהמשך. שנייה אחת. לא, יש מקום אחר שם הדברים עוד יותר בוטים.
אתה יכול להגיד שרוב בני אדם כן מושגחים?
מה?
רוב בני אדם...
לא, אם אתה חושב שרוב בני אדם צדיקים?
לא צדיקים, לא רשעים פשוט.
הוא
אומר שרק
הזכלים
לא
רשעים. טוב. זה יש לך לימוד זכות, זה טוב. זה מצוין. תראה בעמוד שין י' ג', בסוף עמוד, נחזור שנייה אחורה. עמוד סוף שין י' ג', אז הוא אומר... שהנביא רואה את נבוכנצר משתלט על הארץ והורג בני אדם, זאת אומרת חורבן בית ראשון, אומר כאילו הוזנחו בני אדם והופקגרו כדגים ורמס הארץ. זאת אומרת, הבני אדם הם עכשיו כמו דגים, כמו שדגים אין להם שום השגחה, אז בני אדם הפכו להיות כמו דגים. סילוק ההשגחה, זה עונש. זה עונש הכי חמור. אז לפי הרמב"ם השגחה זה דבר משתנה, לא אחיד. כן, כי ככל שאנחנו צדיקים יותר, נושגח יותר. פחות צדיקים, פחות נושגחים. עד כדי מצב של סילוק ההשגחה לגמרי. אלך ואשוב על מקומי הראשון. זהו, אני חוזר על מקומי. לא פועל יותר בעולם. לא עוזר לכם, לא משתלם, תסתדרו לבד. ואז באמת זה נראה רע מאוד.
כאילו בפרטים יכולים 6 מיליון
להיעלם,
אבל בכלל עם ישראל חוזר לארצו.
טוב, אז זה מה שאמרנו, שיש דבר כזה. השגחה בכלל, לא בפרטים. נכון? זה נקרא הסתר פנים. כן. אתה רגיד
שיש השגחה בכלל של הפרס, אתה אומר, את הדרן ספציפית.
ככה טוען הרב קוק ליישב את הרמב״ם, כן. הרב קוק, לא את הרמב״ם, את הרלב"ג למעשה, אבל ככה רואה. הרלב"ג אומר את זה בצורה מאוד ברורה, חדה. שהקדוש ברוך הוא לא משגיח בפרטים אלא רק בכללים. כלשון הפילוסופי ממש. זאת אומרת, רק חוקי הטבע מושגחים, אבל לא הפרטים. והרב קוק רוצה ליישב בבורות הקודש, רוצה לומר שאם במבט מאוד מאוד עמוק, אז אתה מבין שגם כל מיני דברים פרטיים שקורים לבן אדם, הם בעצם בעלי משמעות, יכולים להיות במעלה משמעות כללית. אם אתה מצליח, אם אתה מעמיק, אתה רואה שגם מה שנראה לך פרטי במישהו, זה בעצם קשור לאיזה משהו כללי. ואז בעצם חוזר את ההשגחה הזה. זאת אומרת, יכול להיות שמה שנראה פרטי הוא לא פרטי. או הוא לא רק פרטי. במבט מסוים יש לו בעצם משמעות כללית. אז זה ביישוב הרלב"ג. הוא כותב.
זה שאמרנו, אמר, שאנחנו אמר לדבר על המסר בהשגחה. אם אדם עכשיו בכל מקרה מחפש את המסר, אז הוא מושגח בכל מקרה?
אם הוא יצליח למצוא מסר. זה מאוד לא פשוט למצוא מסר, אתה יודע. זה מאוד קשה למצוא מסר. כי אתה צריך להיות עקבי ושיטתי וישר. אי אפשר לזגזג עם זה, תבין. פעם מסר ככה, פעם זה ככה. כשזה קורה לי זה ככה, כשקורה לשכן שלי זה ככה, כשקורה להוא זה ככה.
מסר צריכות
אחרי. אתה צריך שיהיה משהו שאתה מוסבר. אז אם יש לך נביא צמוד, מצוין. אבל אם לנו לך נביא, אז לפרש מסרים לבד, אתה יכול ללכת לאיבוד לגמרי. כי אתה תגיד, טוב, הוא נפל, למה? למה הוא נפל? למה הוא חולה? בגלל שהוא עשה את זה ואת זה ואת זה. טוב, מה יעשה? יש צדיקים לא פחות שגם חולים, ומה אתה תסביר? שאתה אומר, אתה לא יודע מה בדיוק מה להגיד. צריך מאוד מאוד להיזהר בעברת מסרים. אתה לא יודע. צריך יושרה מאוד מאוד גבוהה כדי לפרש השגחה. כן, אם המסרים הם ישרים והגיוניים, אז אפשר לפרש השגחה. כן. אדם מאוד מאוד רוצה לכבד את ההורים שלו, מאוד מאוד מתאמץ, הוא שמע שאמא שלו קצת לא מרגישה טוב, והוא רץ לטרמפיאדה, אמא שלו גרה בקריית שמונה, והוא לומד באלי, הוא ממש, אני חייב לבקר את אמא שלי, וזה, והוא כולו מלא זה, ועוצר, עוצר ממה שעולה, אתה צריך, לקריאת שמונה. וואי, בדיוק אני נוסע גם לקריאת שמונה. אז וואי, משמיים, הקדוש ברוך הוא עזר לי. למה? כי אני הרסתי עכשיו למצווה, בכל הלב, בכל הנפש, והקדוש ברוך הוא עזר לי גם. אז יש פה מסר די פשוט, שהקדוש ברוך הוא מעוניין שתקיים מצוות כיבוד הורים. אז יחסית, אפשר לומר שזה מסר יחסית טוב.
מה,
בן
אדם היה עובר שם עוד ממול?
כן, נכון, לכן אמרתי. זה מסרים ש... טוב, נגיד שזה לא נכון אפילו המסר שהוצאת, זה מסר טוב. מה המסר שהוצאת? שהקדוש ברוך הוא בעד מצוות כבוד. נגיד זה לא נכון, נגיד הקדוש ברוך הוא לא השגיח, לא קרה שום דבר רע שאמרת את המסר הזה. כי זה עודד אותך עכשיו לעשות מעשים טובים. מצוין. אז לכן מסרים שהם, מה שנקרא, שהם פשוטים, שאנחנו יכולים, שהם מעודדים אותנו לדברים חיוביים. בסדר גמור? אבל להתחיל להגיד מסרים קצת יותר עמוקים ומורכבים, אנחנו צריכים להיות מאוד 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 ישרים. זה לא פשוט. להיות ישרים באמת זה לא קל. אז לכן לפעמים עדיף להשאיר את זה לנביאים, שיבואו בעזרת השם ויעזרו לנו לפענח מסרים. א', מסוכן, ב', אני חושב, הבעיה העיקרית זה חוסר יושר. זה לא טוב להתרגל לחוסר יושר. אדם מתרגל שהמחשבה שלו נהיה תקומה. פעם זה הקדוש ברוך הוא פה עשה, פעם זה לא. כשזה קשור אליי זה ככה, כשזה קשור אליו זה ככה, הכל. הקדוש ברוך הוא נמצא, ואני בעצם מחליט מתי ואיך ומה הוא רוצה להגיד כל פעם. וזה לא ישר. וחוסר יושר זה הדבר הכי מסוכן. בהצלחה, שבוע טוב. אנחנו באמצע פרק כ"א, עסקנו בפירושו של הרמב״ם למעמד פרשת כי תישא ויעבור השם על פניו דרך הביטוי לאוויר, ופה מביא הרמב״ם את שיטתו של אונקלוס, שיטת התרגום, שהיא מופיעה כאן ואנחנו כבר נתקלנו ונתקל עוד בהמשך, שיטה אופיינית לאורך כל ביטויי ההגשמה, יש לאונקלוס שיטה. כן, התרגום הלך כפי שיטתו בעניינים האלו, והיא שכל דבר שהוא מוצא אותו מיוחס להשם ויש בו הגשמה או ספיחי הגשמה, מפרשו כאילו הוא שמעת אשר היחס אליו, ועושה אותו יחס לדבר מסוים נספח להשם, אלא שהוא שמעת. זאת אומרת, לדעת התרגום, התרגום מוסיף מילים. בפשט של הפסוקים, הפעלים השונים והתארים השונים מתייחסים לקדוש ברוך הוא. התרגום מוסיף מילים שלא כתובות, והופך את כל המשפט למתייחס לא לקדוש ברוך הוא, אלא לאיזשהו משהו אחר, איזשהו, זה יכול להיות אש, זה יכול להיות ענן, זה יכול להיות כבודו, מוסיף איזה מילה כדי להשליך, להעביר אל כל את כל הביטויים מריבונו של עולם אל משהו אחר, והוא מוסיף מילים שלא כתובות, וזה דבר שיחזור, אנחנו נראה את זה עוד הרבה, ולכן, למשל, הנה השם ניצב עליו, דוגמה שעסקנו בה בעבר על מעמד הסולם של יעקב, אז הוא לא יגיד הנה השם ניצב עליו כי זאת הגשמה, אז הוא יגיד יקרא דה השם, כבודו של הקדוש ברוך הוא מעט עדי לבוי. אז השם הכוונה כבודו של השם, אז זה לא השם ממש. או לדוגמה בסוף פרשת ויצא, יעקב ולבן מדברים ביניהם ואומר יעקב יצף השם ביני וביניך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו כל הזמן, בינינו. אז הוא אומר לא הקדוש ברוך הוא, אלא יסך ממרא דה השם. האמירה האלוקית תהיה בינינו. התוכן האלוקי יהיה בינינו. שוב, זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא המסרים שבאים ממנו. על דרך זה נמשך פירושו עליו השלום. זה באופן שיטתי בכל התנ"ך, בכל חמישה חומשי תורה, סליחה, אונקלוס תמיד, במקום שיש שם סכנה, אפילו ספק ספקה של סכנה של הגשמה, הוא מיד יתקן, כי התרגום הוא פונה לציבור הרחב. מורה נבוכים זה ספר שמטרתו לאפשר לאנשים מיוחדים לעלות למעלה, למושגים קצת יותר מופשטים ולהתקדם בהשגות יותר עליונות. אבל ספר התרגום הוא הספר לציבור הרחב. שניים מקרא ואחד תרגום זה לכולם. תרגום קוראים בכל רם בבית כנסת. וכשאנחנו עומדים מול הציבור הרחב, המטרה שלנו היא למנוע הגשמה. בכל מחיר למנוע הגשמה. ולכן הרמב"ם מאוד מאוד מעריך את מלאכתו הגדולה, את המפעל הגדול של התרגום, כי בעצם הוא יצר פה עכשיו פלטפורמה של ביטחון, רשת ביטחון. הציבור לא ייפול. למה הציבור לא ייפול? כי כולם קוראים תרגום, והתרגום מנקה, אומר, זה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא. אין הגשמה. על בסיס של התרגום, שהוא מנקה את יוצר את הרשת הזאת לציבור הרחב, עכשיו אפשר, יחידים יכולים לעלות ולטפס ולהתחיל להבין משמעויות יותר עליונות, יותר פנימיות. העבודה הזאת של התרגום, עבודה מאוד חשובה, שעוד הרמב״ם יחזור אליה, וכמו שהוא עשה את זה בהרבה מקומות, הוא עשה את זה גם כאן. ויעבור השם על פניו, הרמב״ם מסביר ויעבור השם על פניו, אז ויעבור השם, הכוונה, הקדוש ברוך הוא העביר את התוכן שנקרא פנים, העביר הכוונה, סילק את התוכן הזה, דילג עליו, הסיט אותו, יותר נכון, העביר את נושא הפנים, משה רצה פנים, הקדוש ברוך הוא העביר את הנושא הזה, ואמר למשה, עזוב את הפנים, בואו נתעסק עם משהו אחר. וראית את אחוריי. אז לפי זה, ועביר השם, ויעבור השם, זה פעולה אלוקית. הקדוש ברוך הוא פועל, מעביר את הפנים. האונקלוס מפרש אחרת. ויעבור השם על פניו, ודאי אין אפשר לפרש שהקדוש ברוך הוא בעצמו עבר, לא יעלה הדעת שהוא הקדוש ברוך הוא גוף, אלא ועבר השם שכינתי על הפוי. ויעבור השם הקנה, הקדוש ברוך הוא העביר את שכינתו לפני משה. טוב, אז להעביר את השכינה לפני משה אפשר. נמצא שהדבר אשר עבר לדעתו, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא איזה ישות נברת. איזשהו משהו שהקדוש ברוך הוא ברא, שנקרא שכינה, יכול להיות כמו שהרמב״ם בעצמו אמר, יש בתחילת פרק א', אור, שכינה, כל מיני דברים, כבוד, כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא, ועשה כינוי פניו, נפקא מינה עכשיו, איך לקרוא את הפסוק? עבר השם על פניו, פניו של מי? של משה. הרמב״ם פירש, ועבור השם על פניו, פניו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא העביר את סוגיית פניו, והנושא נשאר אותו נושא, ויעבור השם על פניו שלו. הנושא לא מתחלף באמצע משפט. לפי האונקלוס, יוצא שהנושא מתחלף באמצע משפט, ויעבור השם על פניו של משה. אז זה קצת קשה, כי בדרך כלל שמתחלף נושא באמצע משפט, אז צריך להגיד לנו, ויעבור השם על פני משה. קצת דוחק, ואז פירוש על פניו לפניו. זאת אומרת, העביר הקדוש ברוך הוא את כבודו לפני משה. כמו שמצאנו כמה מקומות שעל פניו זה לפניו, כבוב תעבור המנחה על פניו, ועל פניו, הכוונה לפניו. גם זה באור נאה, הוא מתקבל. מקבל את זה, אומר רמב"ם. אין שום בעיה, המטרה שלנו שווה. שנינו נלחמים בהגשמה. אתה נלחם בהגשמה בדרך, נגיד, הכי פשוטה, הכי בלי להסתבך, ואני מנסה להיכנס לדברים קצת יותר עמוקים. המטרה שלנו משותפת, מצוין, הרמב״ם רוצה או עובד ביחד עם אונקלוס. מה שמחזק את פירוש האונקלוס הגר כאן בהקשר הזה, זה מאמר הכתוב והיה בעבור כבודי. אז הנה מפורש שמה עובר? הכבוד. כן? אז מה שעובר פה זה הכבוד. אז אם כן זה ראיה לאונקלוס, שמה שעובר גם כשנאמר ויעבור השם, הכוונה כבודו של הקדוש ברוך הוא. הנה באר, כאשר יעבור הוא דבר מיוחס לו יתעלה, ולא עצמותו ידרמם שמו, אלא משהו שקדוש ברוך הוא ברא לכבודו. ברא לכבודו, מיוחס אליו. גם רבי יהודה הלוי, בספרו הכוזרי, אומר שהקדוש ברוך הוא, גם בתחילת מאמר שני, גם בתחילת מאמר רביעי, הקדוש ברוך הוא מציין את נוכחותו על ידי ישויות נבראות, שבהם מאוד מבוטאת ההנהגה המוחלטת האלוקית. שהקדוש ברוך הוא מוריד אש מהשמיים, או ענן, או משהו אחר, והם מונגים לגמרי על פי הנהגת השם. כן, ועמוד ענן ידבר עליהם. כן, הכל הכל, כמו במקרה פרשת שבוע, פרשת בשלח. עמוד ענן ועמוד אש הולכים לפני השם. אז כל אומר שרואה את זה, רואה את נוכחות השם. כי זה, אתה רואה שזה ענן שלא מונג על פי הרוח, ולא על פי מזג האוויר, אלא מונג רק על פי צו אלוקי. אז אתה רואה את הענן, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בעצם. עד כדי כך, אומר רבי יהודה לוי שבני ישראל היו משתחווים לענן. הם משתחווים לאש. מה הכוונה? הם לא משתחווים לענן. אלא כיוון שהענן מייצג את ההנהגה האלוקית המוחלטת, אז לכן הענן הוא מבחינתנו הנציגו של הקדוש ברוך הוא כאן. או דוגמה נוספת, פרשת בעלותך. ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה השם. לא השם קם, מי קם? אהרון, ראי בנסוע אהרון. נכון, אבל כיוון שרואים את אהרון הולך לבד, בלי אנשים, מי מוליך אותו? זה פלא. כשאתה רואה את אהרון, נוסע לבדו, אתה אומר, אני רואה את הקדוש ברוך הוא פה. אז אני אומר, קומה השם. או, אומר רבי יהודה לוי, כמו שאנחנו אומרים היום גם. אנחנו אומרים יראת שמיים. בוודאי שאנחנו לא מתכוונים שמיים, אנחנו יראים לא מהשמיים אלא מאדון עולם. אז למה אומרים יראת שמיים? כי השמיים מספרים כבוד אל. השמיים הם דבר כל כך עליון ומלא חוכמה ומלא מוחלטות שהוא מספר כבוד אל, אז אנחנו במקום להגיד יראת השם אומרים יראת שמיים. אז השמיים מייצגים את ריבונו של עולם. אז שוב גם כאן, אז זה דבר שמיוחס לא יתעלה. אז משה רבנו עבר על פניו כבוד מסוים, לא עצמותו יתרומם שמו. על אותו הכבוד אמר עד עוברי ויעבור השם על פניו, לפי זה ויעבור השם על פניו, אם כן זה כבודו. ככה לפי שיטת אונקלוס, כן.
אבל המרחק בין זה לבין עבודה זרה הוא מאוד מאוד קרוב.
אתה מזכיר את שם השם כל הזמן. אנחנו מזכירים את שם השם, אומרים ברוך אתה השם, אנחנו מזכירים את שמו.
גם אתה מעביר את שם השם.
לא, זה לא קשור, אתה מעביר נושא אחר עכשיו. אתה עברת עכשיו לעבודה, סוגיית העבודה. אנחנו לא נמצאים בסוגיית העבודה, אנחנו נמצאים בנושא תפיסת האלוקות, לא בסוגיית העבודה. תפיסת האלוקות, כן? אדם נעזר בכבוד השם בשביל להתחזק במציאות השם, בוודאות ההנהגה וההשגחה של הקדוש ברוך הוא. נעזר בכל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא ברא, השמיים מספרים כבוד אל, ומצדר גם הוא מעשה ידיו, מגיד הרקיע, זה מצוין. כל זה שיטת האונקלוס, והרמב״ם אבל רואים שהוא לא מתנגד, רק הוא בוחר דרך אחרת. הוא לא לוקח את השיטה של אונקלוס, למרות שהוא יכל לקחת אותה, ואפילו אומר שיש לה חיזוקים, יש לה ראיות, כמו שהוא אומר כאן. בכל זאת, הוא לא לוקח את השיטה הזאת. אומר הברבנל בסוף הפרק, למה הרמב״ם לא רצה את פירוש אונקלוס? כי כל זה בא לומר שמשה רבנו מתגלה עליו אור נברא, כבוד נברא. בשיטת הרמב״ם שנבואת משה לא זקוקה לזה. כמפורש בפרשת בעלותך, שלא בחידות, כן? לא צריך פה אל פה אדבר בו. אז לכן, בתחילת הפרק א' הוא אמר שאור השכינה רואים אותם הנביאים במראה הנבואה, כמו שנאמר על על אברהם. אז להגיד כבוד השם, זה היה מצוין לשאר הנביאים, אומר הרמב"ם. אבל למשה רבנו להגיד שמה שהוא ראה זה את כבוד השם, זה לא נכון, כי משה רבנו ראה יותר מזה. ראה יותר מכבודו, והדיון הוא של משה רבנו במדרגה של האם אחור הפנים, אבל כבודו זה מדרגה נמוכה יותר, כבוד זה רק איזה משהו נברא, זה איזה מסך, זה איזה ענן, בעמוד ענן ידבר עליהם, עליהם לכל שאר הנביאים, ולכן הוא לא רוצה לומר את ההשגה הזאת. כן. כן, אבל מה זה כבוד? זה איזושהי, זה ענן, זה משהו.
כבוד זה ענן?
איזה אור, זה משהו כזה. כן. תמיד זה יהיה איזה משהו, זה ניצוץ, זה גילוי מסוים. כן. כמו שראינו, השמיים זה כבוד. כן. כבוד השם מלא את המשכן. זה ערפל בדרך כלל. ערפל מלא את המשכן, אז קוראים לזה כבוד השם מלא את המשכן. כל הביטויים האלו, ביטויים של אור נברא, ככה ראינו בפרק י"ט, נכון? אור נברא וכדומה. ואם צריך על כל פנים לפרש שיש נספח מושמט כדרך שעושה אונקלוס תמיד, הנה פעמים שהוא עושה אותו המושמט יקרא, ופעמים עושה אותו שכינה, ופעמים עושה אותו מימרה. זאת אומרת, תמיד יש איזה משהו שאונקלוס מוסיף, איזה מילה שחסרה בפסוק, אונקלוס מוסיף אותה, כי כל פעם שכתוב הקדוש ברוך הוא השם במקום השם, לא כל פעם, אבל הרבה פעמים במקום השם הוא מביא מילה אחרת, שלא כתובה בפסוק, וזה לא כל פעם אותה מילה. לפעמים במקום השם הוא יכתוב יקרא, כבוד. לפעמים הוא יכתוב שכינה, שכינתי. לפעמים הוא יגיד מימרה, אמירה אלוקית. לפי כל המקום. וגם אנחנו נעשה הנספח המושמט כאן, קול. והיא העניין, ויעבור קול השם על פניו, ויקרא, כן, ויעבור מעבר, כבוד, איזה כבוד, יגיד דונקלוס, קולו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי כתוב, ויעבור השם על פניו, ויקרא, מה זה, מי קוראת? אמרת כבר, ויעבור השם, לפי אונקלוס, ויעבור השם הכוונה, לא הקדוש ברוך הוא, אלא מי? איזשהו משהו נברא. והוא עובר על פני משה וקורא, אז מי קורא? הדבר הנברא. אז מה זה הדבר הנברא? קול. אז לפי זה נגיד שיפרש אונקלוס ויעבור השם על פניו, הכוונה עבר קול אלוקי על פני משה ודיבר איתו. ורק וזה עוד יותר מחדד למה הרמב״ם לא רוצה זה מצד השני. כי מה אתה אומר? שמשה רבנו שומע איזה קול נברא שמדבר אליו. זה משה רבנו? זה בדרגת עם ישראל שהם שמעו קול. כך הוא יאמר בעזרת השם, בעזרת השם, בחלק שני שלמד את מעמד הר סיני, אז הוא יגיד שכל עם ישראל שמעו קול גדול במעמד הר סיני. אז קול זה מדרגת כל העם. משה רבנו לכאורה זה יותר מדרגתו, יותר מלשמוע קול. בערנו, כן, אפשר לפרש שקול זה כבוד השם ושייך לומר אליו שהוא עובר, כי מצאנו קול, לשון לעבור בקול, כמו שכתוב, והיה עבירו קול במחנה. והיא הקול הוא אשר קרה. אז אם כן, לפי אונקלוס, הרמב"ם עושה את כל המהלך לפי אונקלוס, שיטתו של אונקלוס, קול השם דיבר עם משה. ואל ירחוק בעיניך שהקריאה תתייחס לקול, זה נראה לך מוזר, בדרך כלל קריאה למשה זה הקדוש ברוך הוא. במילים אלו עצמן, בא ביטוי על דבריו יתעלה למשה. הרי כן, יש ראיה לזה. מצאנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה וזה מתואר כקול. אז יש לאונקלוס ראיה. מאיפה? בסוף פרשת נשא. וישמע את הקול מדבר אליו. אז הנה מצאנו. אז מצאנו שדיבור השם אל משה נקרא קול. יופי. כמו שייחס את הדיבור לקול, כך ייחס את הקריאה לקול. או נאמר בדומה לזה בפירוש. כלומר ייחוס אמירה והקריאה. הוא אמר קול אומר קרא ואמר מה אקרא. אז זה באמת אצל הנביאים. קול אומר קרא, הנביא שומע קול, כן.
הוא אומר שזה לא הגיוני, הוא ממשיך להסביר את ה...
אני לא אומר לא הגיוני, הוא לא אומר לא הגיוני. הוא אומר, אני אומר לפי הברמנל, מצד אחד הוא מסביר את אונקלוס, הוא לא נגדו, אמרתי הוא לא נגדו. רק אני אומר, יש פה הערה, שהרמב"ם מצד אחד מחזק את אונקלוס, מצד שני אפשר להבין למה הוא עצמו רוצה לפתוח לנו פתח לעוד הבנה. לפי הפירוש של אונקלוס מסכם הרמב״ם הוא ככה, ויעבור קול מעט השם לפניו, הקדוש ברוך הוא ברא קול, והקול הזה עבר על פני משה, והקול הזה קרא השם השם, י' ג' מידות הרחמים. טוב, אז אם כן מי קורא? מי שקורא פה זה הקול. למה הוא קורא השם השם? כפל השם לקריאה, לפי שהוא יתעלה הנקרא. יוצא עכשיו שהקול פונה אל הקדוש ברוך הוא. יוצא ככה, הקדוש ברוך הוא בורא קול, והקול עובר על פני משה, והקול פונה לאלוקים. ואומר, השם, השם, אתה השם, בסדר? אתה אל רחום וחנון, אל חפיים והחסד באמת. ולפי האונקלוס, לא הקדוש ברוך הוא אומר את י"ג מידות הרחמים. כי ויקרא מי אומר את זה? הכל. כל זה מצד אחד, הסבר אונקלוס, מצד שני ככה דרף אנחנו רוצה, לראות אל תמבינים למה הרמב״ם גם לא רוצה לומר את זה. כי עכשיו יוצא שהשם, השם זה פנייה שהכל פונה אל ריבונו של עולם, ופונה אליו, כמו שהקדוש ברוך הוא קורא למשה, משה משה, או אברהם אברהם, אז הכל קורא אל ריבונו של עולם, השם השם, מי אתה? אתה אל רחום וחנון ערך הפיים ובחסד באמת. כל זה הקול האלוקי עושה, לשבי שיטת. מרוב רצון להרחיק את ההגשמה, אז יוצא האונקלוס נכנס פה לאיזה הסבר מאוד מאוד מפתיע קצת כזה. זה פירוש נאה מאוד, הרמב"ם מוכן לקבל את זה, הכל הוא מוכן לקבל. העיקר שאנחנו נמנעים מהגשמה. למרות שיש לזה השלכות קצת מפתיעות בפירוש הפשט. אבל הרמב״ם לשיטתו יפרש אחרת כמובן. הרמב״ם לשיטתו שאמר ויעבור השם על פניו, הכוונה שהקדוש ברוך הוא העביר את משה לעניין אחר, ויקרא, מי קורא? הקדוש ברוך הוא קורא אל משה ואומר לו, השם השם, אתה רוצה להתקדם מבחינה רוחנית? לא פניי, פניי זה לא הדרך, לא תגיע לראות את פניי. ויעבור השם על פניו, עזיז את הפנים הצידה, בוא תתמקד בעמקה במידותיי. השם השם, תתמקד במידות הרחמים. י' כ-ו' כ-י' כ-ו' כ-, אז לפי זה השם השם זה לא קריאה אל הקדוש ברוך הוא, אלא חלק מי' ג' מידות הרחמים. ואכן יש מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, האם השם השם זה חלק מי' ג' מידות או לא. איך סופרים את י' ג' המידות? מחלוקת גדולה מאוד בראשונים. מחסכת ראש השנה, עסקו בזה הרבה מאוד, יש לזה הרבה הרבה שיטות, וחלק מה, אחד הוויכוחים הגדולים ביותר, זה האם סופרים את השם השם כחלק מי"ג מידות הרחמים. לפי אונקלוס, ברור שלא. ברור שלא לא נספור את זה מי"ג מידות הרחמים, כי בעצם יש פה פנייה אל, הכל קורה ואומר השם השם, מי אתה? כמו משה משה, אל רחום וחנון. לפי הרמב״ם יכול להיות, ויקרא, הקדוש ברוך הוא קורא, ומה הוא אומר למשה? אל תתעסק בפנים, בוא אני אגיד לך, מה כן להתעסק? ומה תתעסק? השם, השם, אל רחום וחנון, תעסק בגילויי המידות האלוקיות, בגילויי ההנהגות שאיתם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ברחמים, תתעסק עם זה. ועוד נחזור, בעזרת השם, לנושא הזה של ג' המידות. אז לכאורה יש פה ויכוח בפשט של הפסוק, שגם משליך על, לכאורה, על עוד דיון שעסקו בו ראשונים, איך מונים את י' ג' מידות הרחמים.
מה?
זה
נוסיף
2. עכשיו אתה רוצה את כל השיטות. כן. יש האם רב חסד זה שתי מידות, יש ערך הפיים האם זה שתי מידות, יש כל מיני ויכוחים. יש הרבה... מי שרוצה, יש במערל בנתיב התשובה, פרק ו', אני חושב, משהו כזה. יש לו גם שם על הפולמוס, הוא ממש נכנס לכל השיטות. זה נושא גדול, יצאו על זה הרבה מחקרים. כן.
לא הבנתי, הוא מוסיף כל על גבי הרמב"ם?
לא, פה אונקלוס אומר ככה, ועבר השם שכינתי. מסביר הרמב״ם, מה זה שכינתי? צריך להסביר, מה זה השכינה פה? כי כתוב שהשכינה קורית. אז אמר הרמב״ם, השכינה פה, השכינה יכולה להיות כל מיני דברים. שכינה יכולה להיות ענן, שכינה יכולה להיות אור, שכינה יכולה להיות גם קול. משהו נברא. בסדר? שכינה זה שם כולל לכל מיני דברים נבראים. ואל תטמע להיות עניין זה הקשה. שהשגתו עמוקה מבארים בו ביורים רבים. זה שאתה מוצא פה הרבה פירושים, בסדר. אין זה מזיק לפי עינן שאנחנו בו. זה לא מזיק. כל עוד לא הגענו להגשמת השם חס ושלום, אין בעיה, אתה יכול לתת כל מיני פירושים. רשאי אתה לבחור איזו דעה שתרצה. אפשרות שלישית מציע הרמב״ם, אפשרות שלישית. אפשרות אחת, ועבור השם על פניו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אפשרות שנייה, לעבור השם ראה, יש איזה קול. אפשרות שלישית הייתה שיהיה אותו המעמד כולו מראה נבואה בלי ספק, והשאיפה כולה השגות שכליות אשר ביקש, ואשר נמנע ממנו, ואשר השיא, הכל שכלי. אין בו חוש כמו שבאנו בתחילה. ואז אתה יכול להגיד, לא אכפת לי שתגיד ויעבור השם על פניו. כי ועבור השם על פניו זה לא תיאור פיזי, ויקרא זה לא תיאור פיזי, אין שום תיאור של שום דבר מוחשי. אלא הכל בעצם מחזה נבואי אחד גדול. ומחזה הנבואי הזה, הקדוש ברוך הוא מעביר, עובר על פניו, זאת אומרת שיש איזה תוכן רוחני נבואי שעובר על פני משה, אני לא יודע מה יש שם במחזה הנבואי. או אפשרות נוספת, שהייתה השגת חוש הראות, אבל לדבר נברא, שבריאותו תהיה שלמות ההשגה השכלית, וזה בעצם השיטה של אונקלוס. כל זה אם לא הייתה אותה השגת הראות, גם היא במראה הנבואה, כמו שנאמר באברהם, תנו רשם לפיד אשר, תו, אשר עבר. זאת אומרת שגם כאן נחבר את נבואת משה למדרגת נבואת שאר הנביאים. או יהיה עם זאת גם השגת חוש אוזן, אולי אפשר לשלב גם החזה נבואי וגם שמיעה פיזית. זה הכל שרעבר על פניו, שהוא נברא בי ספק. זה לא משנה, אומר הרמב״ם. בחר לך איזו דעה שתרצה. העיקר המטרה. כל המטרה שלא תחשוב שאמרו כאן ויעבור, כמו עבר לפני העם, הכוונה תיאור פיזי. לא, השם לא עבר. השם לא עובר ממקום למקום, כי השם יתאדר ויתרומם אינו גוף, ולא תיתכן בו תנועה, ולכן גם אי אפשר לומר שהוא עבר, כפי ההנחה, כפי הפירוש הפשוט, בלשון העברית. כל זה בשביל לחדד, להדגיש את הימנעות מההגשמה. מתוך כדי דברים, הרמב״ם פה אומר משהו ככה במשפט ככה דרך אגב, הוא אומר שגם אם נאמר שיש פה כבוד שנברא, והנביא ומשה ראה, מה מטרתו? בראייתו תהיה שלמות ההשגה השכלית. זאת אומרת, הרמב״ם נוקט שכשהקדוש ברוך הוא מעביר אש, קול, ענן, זה עוזר לנביא להשיג השגה. כן? בראייתו יש שלמות השגה שכלית. זאת אומרת, זה לא סתם איזה משהו ש... כזה מראה תצוגה חיצונית, אלא זה לאש, לענן, לכל, הייתה תרומה להשגה הרוחנית של הנביא. כך כותב לנו הרמב״ם, וכך אומר הברבנל, בראות הנביאים את האש והשכינה שברא השם, התפעלו הנפשות הזכות והשתלמו מאוד, ויגיעו השלמות ההשגה השכלית. זאת אומרת, כנראה היה משהו לראות את העמוד הענן ועמוד האש האלו המרשימים, שהיה גורם לאנשים התרגשות מאוד גדולה, והיה גורם לאנשים הכנעה וזיכוך. ואז ההכנעה הנפשית והזיכוך הנפשי היה תורם בסופו של דבר גם ליכולת הרוחנית מופשטת השכלית. כי לדעת הרמב״ם, כמו שאנחנו נלמד, יש קשר עדוק בין זיכוך הנפש והמידות לבין השגת הרוח והמחשבות. ואם כתוצאה מהאש והענן והכל, הנביא יותר כנוע, יותר ענוותן, יותר מתרגש, במובן של יראת שמיים, אז זה עזר לו בסופו של דבר להשיג השגות רוחניות. בעמוד ענן ידבר עליהם, לפי זה, בעזרת עמוד ענן ידבר עליהם, עמוד ענן עזר לנביאים לדבר עליהם. כך, לפי זה אפשר להסביר, כך גם שיטת רבנו סעדיה הגאון, באמונות ודעות, שכל פעם שנביא מתנבא, היה לו עזר משמיים על ידי אותו דבר נברא, ענן, אש, או כל דבר אחר, כך מסביר כאן, רבי יצחק אברבנאל. כן.
הרמב"ם אומר שבנבואה שיש בה תיאור חזותי, אז אפשר להגיד שיש פה משהו מוחשי כאילו?
כן, כי אז זה לא מוחשי, אז לא אכפת לי. זה הכל נבואה, אז לא אכפת לי. אז זה לא מוחשי. כן, בנבואה זה כמו שחלמת חלום בלילה. זה לא מוחשי, אז לא אכפת לי.
הרמב"ם אומר שיש אפשרות להבין זה כהשגה של חוש הראייה.
כן.
לא בספר.
כן, כן, כן. ואז, אם זה ראייה, אז זה יהיה כבוד נברא. אומר, או זה או זה. אם זה ראייה בחושים, אז זה לא את הקדוש ברוך הוא. זה איזשהו כבוד נברא. או ראית מהעיניים, ראית אש, ראית ענן, ראית, שמעת הכל. מצוין. לא בנבואה. לפי מי? לפי מה שראינו בפעם הקודמת. אז הוא אמר לו, את פני השם ידיעה מופשטת רוחנית בריבונו של עולם, במדרגה שנקראת פנים, אי אפשר. הדרך להידבק, להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה ללמוד את מידותיו.
סוף סוף הוא רואה את החורב, לא איזשהו משהו נברא.
נכון, החורב הכוונה הוא הגדיר. הפעולות המיוחסות לא יתעלת. המידות האלוקיות, זה לא משהו נברא. זה תכנים לעסוק בהם. זה לא משהו שרואים בעיניים, זה השגות רוחניות, מחשבתיות, העמקה בתוכן. במידותיו של הקדוש ברוך הוא. נכון. פרק ב. בא. ביאה בלשון עברית הונחה לביאת חי. כלומר, אתיותו, הגעתו למקום מסוים. או על אחד אחר. בא אחיך במרמה. אז אם כן, בא זה רק בדברים שהם גופניים, חיים בדרך כלל. משהו שמבטא תנועה. היא מונחת גם לכניסת חי למקום מסוים. לא רק הגעה, אלא כניסה. ויבוא יוסף הביתה. כי תבואו אל הארץ. הושאל שם זה לחלות דבר, לחלות של דבר שאינו גוף כלל. למשל, יבוא דברך וכיבדנוך. יבוא דברך, זאת אומרת, אם השם שלך יגיע אלינו, או זה נוסק שקשור אליך יגיע אלינו, נתייחס אליו בהתאם. מאשר יבואו עליך. יבואו עליך העניינים, כוונה, יקרו לך דברים, שוב, זה לא יבואו לך פיזית, מההוראות. עד שהוא שאל אפילו להיעדר. כי לבוא זה תמיד, אם בפשט לבוא ברובד הראשון, זה משהו פיזי. אבל להגיד שבא דבר שלילי, אין דבר כזה. זאת אומרת, אם זה פיזי, לא שייך שבא כלום. כלום לא יכול לבוא. אלא ודאי שזה בהשאלה. שכיוון שהפשטנו את זה, שביאה זה לא רק פיזי, אלא גם דבר יותר מופשט, אז אפשר אפילו להפשיט עוד יותר ולומר שבא דבר שלילי, דבר שהוא לא נמצא. גם הוא יכול להיות, כמו עדר, ויבוא רע, ויבוא אופל. כוונה, הגיע העדר, הגיע המינוס, ההפחתה. הדרך זו, הוא שאל למה שאינו גוף כלל, כיוון שמצאנו שביאה מושאלת גם לדברים מופשטים, אז הוא שאל גם לבורא, יתאדר ויתרומם. אז או שזה הוא שאל לקדוש ברוך הוא בעצמו, או שזה הוא שאל לחלות פקודתו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה משהו, והצו האלוקי חל במציאות, או להשראת שכינתו. שלוש אפשרויות ביחס לריבונו של עולם. על דרך השאלה זו, למשל, לאמר, והנה אנחנו חוזרים למעמד הר סיני, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. אז מה זה אנוכי בא אליך באב וענן? ודאי לא ביאת מקום, לא שייך שהקדוש ברוך הוא יבוא אלינו פיזית, אינה אנוכי בא אליך באב וענן, זאת אומרת שהתוכן האלוקי או דבקות אלוקית תגיע אלינו על ידי, באמצעות אב וענן. או, אז צריך להבין קצת מה זה, מה קורה שם, נכון. או בפסוק ביחזקאל, השם אלוקי ישראל באבו. אומר רם, כל זה השראת שכינה. זאת אומרת, שני הביטויים האלה, אין לנו חיבה אליך באב וענן. והשם אלוקי ישראל באבו, זה בא לדבר על השראת שכינה. זה לא מתאר את הקדוש ברוך הוא, בכבודו ועצמו, אלא את שכינתו. כן, למשל, אז הפסוק הראשון, ויאמר השם משה, הנה אנוכי בא אליך באב ענן, אז אומר, בעבור ישמע עם מדברים חב וגם בך יאמינו לעולם, אז המטרה הייתה שכל העם יאמינו בנבואת משה, גם בך יאמינו לעולם, אז המטרה היא שכולם יכירו בנבואת משה, אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ואף אחד לא יודע מזה, אז איך יקבלו, איך יאמינו במשה? לכן, כיוון שהעם לא נמצא במדרגת משה, העם קשור בחומר, הוא לא יכול להשיג את ההשפעה העליונה שהקדוש ברוך הוא משפיע עם משה. אז הם לא יכולים לדעת שמשה הוא בעיניית נביא אמת. משה הוא בשיג השגות, הוא מספר לנו להשגות שהוא השיג. אנחנו לא יודעים. לכן אמר הקדוש ברוך הוא שיבוא באב וענן. מה זה באב וענן? אומר המלבים, בנבואה נמוכה העוברת דרך החומר וענן המדמה. באב וענן הכוונה נבואה נמוכה. נבואה שיש בה ענן, שיש בה שכינה. משה לא צריך שכינה כדי לדבר איתו. לא צריך משהו שמתגלה. אז זה מחזיר אותנו לפרק הקודם. נגיד ככה, האונקלוס, כשהוא הסביר בפרק הקודם, הוא כאילו הסביר אל משה מה שנכון לגבי כל העם. כל העם זה נכון, שכל העם, הוא צריך אב ענן. הוא צריך איזה משהו, איזה דימוי, איזה שכינה נבראת, איזה משהו שעל ידו הוא יכול לשמוע, יכול לקבל מסרים, כי הוא לא יכול לקבל משהו מופשט לגמרי. ואז על ידי זה ישמע וידעו, כן, שיש דבר שמשה הוא באמת שליח, וגם בך יאמינו לעולם. אז אם כן, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, במדרגה הממוכה, השראת שכינה, או רש"י אומר, במעווה הענן, ערפל, כדי שהם גם יוכלו לשמוע משהו. ככה כותב המלבים על הפסוק הזה, הנה בא אנוכי אליך באב הענן. למה זה חשוב לו לדבר, להגיד שזה הכוונה פה שכינה? אז א' הוא אומר, שזה לא מסתבר שזה מתייחס אנוכי בא, שזה הדיבור האלוקי. היה אפשר להגיד, הנה אנוכי בא, הדיבור האלוקי בא. והוא לא רוצה לומר את זה הרמב״ם. למה? כי אז הוא אומר, אב וענן לא מסתדר עם דיבור. דיבור ואב וענן זה לא מסתדר. אז לכן, אב וענן יותר נראה לו שזה ביאת השכינה. לפי שהשכינה אש אלוקי וענן השען, ניתן תועלת בעבור ישמעם. בריאתו יגיע שלמות הכוח השכלי. אז הברבנה לשיטתו מסביר קצת אחרת. ראינו מקודם שהברבנה להסביר שכשראו ענן ואש, זה גרם לאנשים הזדקחות נפשית מידותית, ואז זה ההסבר גם כאן. הנה אנוכי בא אליך באב וענן. כלומר, אני אראה לעם ישראל עד ענן, והענן הזה יגרום להכנעה וליראת שמיים ולזיכוך המידות ולאיזושהי ענווה וקדושה, ואז הם יוכלו לשמוע, יוכלו להשיג איזושהי השגה. אז שוב, גם לפי אברבנאל, זה פנייה אל העם לפי מדרגתו, לעזור לו. אז לפי המלבים, איזשהו דימוי, ענן, איזה עולם מתווך, לפי אברבנאל, עזר, סיוע אלוקי על ידי הענן הזה. השם אלוקי ישראל בעבו. זה נאמר בספר יחזקאל, בסוף, לקראת סוף הספר, על בית המקדש העתידי שיבנה בעזרת השם. אז בית המקדש השלישי. כתוב שיחזקאל עובר סיום מודרך בבית המקדש. ואז אחרי שהמלאך עושה לו את כל הסיור בפרקים מ"א ומ"ב ומ"ג, הוא מביא אותו לשער החצר, ואז הקדוש ברוך הוא מדבר עם יחזקאל ואומר לו שהשער המזרחי הוא סגור. מכאן צמחה אגדה על שער הרחמים. זה לא שזה שער הרחמים, זה סתם איזה שער טורקי, אבל יש פה במקור באברבנאל ביחזקאל שהשער המזרחי הוא סגור. למה הוא סגור? הוא לא ייפתח לעולם. איש לא יבוא בו. למה? כי השם אלוקי ישראל בא בו. זאת אומרת, זה שער שרק הקדוש ברוך הוא נכנס דרכו, השער המזרחי של הר הבית. מה המשמעות שלכן יהיה סגור? מסביר אברבנאל, השם אלוקי ישראל בא בו, הכוונה, בבית המקדש השלישי הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, ולא יוציא אותה יותר. הקדוש ברוך הוא לא יסלק את שכינתו יותר. לעומת בית ראשון, שהשכינה הסתלקה, ויחזקאל רואה את סילוק השכינה בתחילת הספר, מבית שלישי לא תסתלק השכינה. הבטחה. וזה הכוונה שהוא יהיה סגור. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, והשאר המזרחי סגור, הכוונה השכינה לא יוצאת יותר. אז לפי זה בא להורות שהשכינה לא תצא משם לעולם. ואחרי שבאה ונכנסה למקדש, נסגר השאר, כי השם ישכון לעולם. אז לפי זה, השם אלוקי ישראל בעבו, הכוונה, ישרה שכינתו במקדש, וזה לא יצא משם יותר. טוב, אז שוב ביטוי לשכינה. כן, אז לא שהקדוש ברוך הוא עובר דרך שער פיזית, אלא כיוון ששרתה השכינה, השער הזה מבטא את העובדה שהשכינה לא תצא יותר. זו הבטחה שבית המקדש השלישי לא יחרב, יש הבטחה כזאת. אבל יש מקורות אחרים. כתוב בה השם אלוקי כל קדושים עמך. שאלה איזה מדרגה של שכינה. יש קדושה, אבל יש מדרגות של שכינה שהסתלקו. בבית שני כבר כתוב שלא הייתה, לא הייתה אש מן השמיים, לא הייתה, לא היה ארון. אז הכוונה, ביטויים של, ביטויים יותר גדולים, יותר חזקים. נכון. אבל יש ביטויים שהם נוספים. כתוב, ובא השם אלוקי כל קדושים עמך. אז זה פסוק בספר זכריה, בפרק י' ד'. זה, אנחנו קוראים את זה בחג סוכות, שהקדוש ברוך הוא יאסוף את כל הגויים למלחמה לירושלים, ואז יעמדו רגליו על הר הזיתים וכל הנושא הזה, ואז כתוב שיהיה רעש גדול, תהיה רעידת אדמה, והובא השם אלוקי כל קדושים עמך. אז הקדוש ברוך הוא בא. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא בא? אז הרמב״ם לא יכול להסביר ובא השם אלוקי ישראל, אלוקי כל קדושים, שהקדוש ברוך הוא פיזית הגיע, אלא חלות פקודתו. ובא השם, הכוונה, מתיישם, מגיע הצו האלוקי. בא השם בדברו, בהוראתו. הגיע לפה פקודתו. או קיום יהודה ואשר הבטיח בהם, ואז הוא מסביר פשט ככה. ובא השם, דבר השם בעצם, אלוקי כל קדושים, שנאמר על ידי הקדושים. מי הם הקדושים? הנביאים. אז הובא השם אלוקי כל קדושים, הכוונה, דבר השם שנאמר על ידי הנביאים יחול. והוא אומרו כל קדושים. כאילו אמר, הובא דבר השם אלוקי כל, על ידי כל הקדושים. הכוונה, נאמר שעל ידי הנביאים, והוא מדבר עם ישראל. כך שיטת הרמב״ם, המלבי מסביר, הובא השם אלוקי כל קדושים, הכוונה הקדוש ברוך הוא יגיע להילחם לכבודו יחד עם כל המלאכים שלו. קדושים זה המלאכים. לבוא לעזור. אז הקדוש ברוך הוא יקנה לכבודו ויפעל יחד עם המלאכים. בכל אופן לדעת הרמב״ם חשוב לו שזה לא יוחס לריבונו של עולם. לא הוא בא או שכינתו או דברו, פקודותיו, ולכן הוא גם לא כל כך רוצה לתאר פה את הקדושים, את המלאכים כבאים, אלא הוא מעדיף להגיד שהקדושים פה זה הנביאים. כל זה שיטת הרמב״ם. כן. נכון, זה מה שאמרנו. נכון מאוד. אז זה מה שניסינו להסביר. כשמדובר על משה רבנו בפרק הקודם, אבל פה בפרק שלנו מדובר על העם. זה מה שניסינו לומר. שכיוון שמדובר פה על העם, אז בסדר, מצוין. העם באמת זה מה שהוא צריך. הוא צריך ענן. הוא צריך שכינה. הוא לא, הוא לא יכול לקבל את נבואת משה. זה מה שרצינו, זה מה שרצינו לומר לפי אברבנאל, שזה לכן ההבחנה בין שני הפרקים.
זה אותו דבר, השם מסיני בית, דבר השם זה?
כן, דבר השם לא מסיני. נכון. פרק ג' יציאה. יציאה כנגד ביאה. משמש זה, שם זה, ליציאת גוף ממקום שהיה מונח בו למקום אחר. אז זה ממש כמו ביאה. יהיה אותו הגוף חי או בלתי חי, הם יצאו את העיר כתצא אש. זאת אומרת, לעומת ביאה, שהיא רק לגבי יצור חי, כי ביאה מתארת איזושהי כוונה. כשאתה בא לאיזשהו מקום, אתה רוצה, יש לך מטרה. לעומת לצאת, לצאת זה לאו דווקא עם כוונה, אלא אם יצאת, פשוט יוציא אותך מפה. אז לכן מופיע כי תצא אש. הושאה להופעת דבר שאינו גוף כלל. הדבר יצא מפי המלך. דיבור מופשט. יצא דבר המלכה. התפשטות הדבר. כי מציון תצא תורה. דבר מופשט. השמש יצא על הארץ. השמש עצמה לא יוצאת בשום מקום, אלא הופעת האור. כן, האור מתגלה על הארץ. על דרך השאלה זו, כל לשון יציאה שנאמר ביחס לא יתעלה, הנה השם יוצא ממקומו. כן, כך נאמר בספר ישעיה, אז מה זה יוצא ממקומו? ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יוצא, אלא דבר פקודת השם, הופעת פקודתו, שהייתה עד עכשיו במקומו, במקומו הכוונה היא הייתה נסתרת, הנה היא תגיע. אז לפי זה יציאה, הכוונה יציאה לפועל. יציאה לפועל של מה? של משהו שהיה עד עכשיו בהיעלם. הוויית מה שיהיה אחר שלא היה. כי כל הווה מלפניו יתעלה מתייחס לדברו. כן, הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא את העולם, הוא בורא בעזרת הדיבור. אז השם יוצא ממקומו, הכוונה השם הולך לדבר משהו, להוציא לפועל משהו, בדבר השם שם נעשו, בכפיף כל צבאה, מתוך דימוי לפעולות היוצאות מת המלאכים. אשר האמצעים שלהם להפעלת רצונם הוא הדיבור, כמו שהמלך כשהוא רוצה שמשהו יקרה אז הוא אומר, מדבר, אז הוא יתעלה כמובן לא זקוק לשום אמצעים, הוא פועל ברצונו המוחלט בלבד, אז גם דיבור באמת אין כאן, אז רק השאלה. כשאנחנו אומרים, מדבר השם שמיים נעשו, זה לא שקדוש ברוך הוא צריך לדבר, כדי שמישהו ישמע ויעשה את הפקודה שלו, אלא זה בהשאלה. אז מדבר השם, הקדוש ברוך הוא, הכוונה, כשהוא רוצה שמשהו יקרה אז הוא קורא. כל זה יציאה שהקדוש ברוך הוא יוצא, הכוונה הופעת פקודתו. אז לפי הזה משהו נסתר, איזושהי הנהגה נסתרת שעכשיו יוצאת לפועל. כיוון שהוא שאל להופעת פעולה מפעולותיו יציאה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פועל, זאת אומרת שהוא משגיח, הוא מעורה, הוא אקטיבי, הוא מתעניין, זה נקרא יציאה, השם יוצא ממקומו, אז מה יהיה עכשיו הפוך? הסתלקות הפעולה, כפי הרצון, נקראת שיבה. כשהקדוש ברוך הוא לא פועל, או מפסיק לפעול, מפסיק להשגיח במציאות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שב. שב אל מקומו. יש יוצא ממקומו ושב אל מקומו. מקום הכוונה נסתר, נעלם, לא נגלה אלינו. כשהקדוש ברוך הוא יוצא ממקומו, הכוונה שדברים מתגלים אלינו. שב אל מקומו, חוזר חזרה אל המציאות הנסתרת, נעלמת מנגד עינינו, זאת אומרת סילוק השכינה. סילוק השכינה בינינו ועדר ההשגחה. אז כשיגיע שהקדוש ברוך הוא שב, מבחינתנו זה עצוב מאוד. כשהוא שב אל מקומו, זה שבעצם הוא עוזב. הוא לא פועל, הוא לא משגיח, הוא לא משרה שכינה, ולכן הביטוי הזה אלך ושוב על מקומי, שמופיע בספר הושע, הוא ביטוי מאוד קשה, מופיע בדברי תוכחה. כן. אנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על שכינתו. שכינתו. השגחתו, התגלותו, לא עליו. אנחנו לא מדברים עליו, אנחנו מדברים רק על השכינה, על ההתגלות. אז אין השגחה.
כשהשגחה לא
נמצאת
שם, אז מה יש
שם? מה יש כשאין השגחה? כשיש, אתה יודע מה קורה כשאין השגחה באיזשהו מקום?
חורבן?
יש בעל הגן בדרך כלל. בעל הגן וכל אחד עושה משהו טוב, הכל בלי, יד המקרה שולטת, יד הדברים הלא מסודרים. זה העונש הכי גדול, כך יאמר הרמב״ם בפרק י' ז' י' ח' בחלק שלישי, שהעונש הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא יכול להעניש אותנו זה להסתלק. כי הקדוש ברוך הוא מסלק את השגחתו. אז עכשיו רק הטבע עובד פה, על דרך המקרה, על דרך הזה, ואין שום, אין יד מכוונת, אין השגחה. זה עונש נורא והיום. מה? בטח. הנה, ירשה אומר. השוב אל מקומי. לא, 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 באמת. הקדוש ברוך הוא מסלק את השגחתו, וזה עונש. זה עונש הכי גדול, שבני אדם כמו חיות בצמחים שאין עליהם השגחה.
אי אפשר להגיד לי שברוך הוא תמיד נמצא? לא נכון להגיד את זה?
לא. הוא נמצא, בוודאי שהוא נמצא. למה אתה אומר שהוא לא נמצא? הוא נמצא תמיד. השאלה היא לא אם הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא. תמור, יש מוחלט. השאלה היא האם הוא משגיח עלינו. האם הוא פועל פה. בפעולתו פה לא תמיד אותו דבר. לפעמים אנחנו רואים שהוא יפעל בנו, ולפעמים אנחנו לא רואים.
גם בהסתר פנים שלו עדיין יש השגחה.
לא.
כי אם לא השגחה,
אם הוא המשרה נמחק. לא. יש השגחה מאוד כללית. אבל לא השגחה על הפרטים. אז השגחה מאוד מאוד כללית. עקרונית, 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 שהעם ישראל נשאר. כך שיטת הרמב״ם, אבל הפרטים לא מושגחים. הם לא ראויים לזה, לא מגיע להם. כמו שלמשל, הקדוש ברוך הוא לא משגיח... שלמה השולחן הזה נמצא פה הוא לא נמצא איפה שאתה יושב הקדוש ברוך הוא לא מתערב בזה לדעת הרמב״ם זה מקרי לגמרי הקדוש ברוך הוא אומר הוא לא מתערב בזה זה לא מעסיק אותו למה? כי אין לזה שום משמעות
אבל עצם המציאות של זה יותר המציאות שהשולחן הוא שם וזה נמצא פה
מקרי לגמרי מקרי לדעת הרמב״ם יש מקרה בשיטת הרמב״ם, אנחנו אולי נלמד את זה, אני מקווה שנגיע לשם בחלק שלישי, אבל שיטת הרמב״ם שיש מקרה ועוד איך. יש הרבה הרבה מקרים, המון המון מקרים. רוב העולם זה מקרה. כך שיטת הרמב״ם. רוב מה שקורה בעולם זה מקרה.
זה לא במקרה.
אה?
זה לא במקרה.
מה זאת אומרת לא במקרה?
העולם הוא מקרה. זה מושגח.
לא, זה לא מושגח. רוב העולם הוא מקרה. כי אין לו משמעות. ומה שאין לו משמעות, הוא מקרי. כך שיטת הרמב״ם. הוא לא יחידי. גם הספרונות זאת שיטתו. על התורה.
ככל שבן אדם גדל
והחבר... ככל שיותר צדיק, כתב שלב יותר השגחה. כתוב, רגלי חסידיו ישמעו. שומר השם את כל אוהביו. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, טוב, אנחנו מקדימים את המאוחר, אבל לדעת הרמב״ם, אם אדם רשע נופל מהגג באמת, אז זה במקרה. אבל אם צדיק נופל מהגג ושובר את הרגל, זה לא במקרה. כך הוא כותב. אז שיבה זה הסרת ההשגחה. לדעת הרמב״ם זה דבר נורא והיום. זה איום, זה נקרא, והסתרתי פעניים מהם והיה לאכול. מה זה להסתיר פנים? נעדרה השגחה, יופקר, הכל הופקר. יהיה מטרה לכל מה שעלול לערב ולקרות, ויהיה טובו ורעתו כפי המקרה. כמה קשה איום זה? עליו, קינה באמרו, הלך ושוב אל מקומי. תראה עכשיו הנבואות, הנבואה הנוראית, שאומר הושע, הושע נבואות קשות מאוד יש לו, אז שם הוא אומר בפרק חמישי, בפסוק ט' ו', תחזרו בתשובה, כי אם אתם לא חוזרים בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך. אלך אל מקומי, אני עוזב. השוב אל מקומי, אומר המלבים, אתרחק מציון, לשוב לשמיים, להתרחק, עד שיחזרו בתשובה. כל לא חוזרו, אני מתרחק, אני מסתלק, אני לא רוצה. זה לא גישה נוצרית, חלילה. זה גישה את הרמב״ם.
אני נמצא בשמיים, פה אתם על האדמה, סתדרו לבד, ויחזור ש...
מה זה גישה? זה בדיוק גישת עם ישראל, הקדוש, את כל התנ"ך מלא מזה. הסתיר פניים מהם, מה זה הסתיר פניים מהם?
מעט השגחה.
יפה. זאת אומרת שאין השגחה, כשאנחנו לא רואים לזה. השגחה זה זכות, זה מדרגה.
הם לא רואים אבל היא קיימת?
לא, היא לא קיימת. היא לא קיימת, לא מגיעה לנו. השגחה זה מתנה, הרב נגיד שהשגחה זה כמו נבואה. זה מתנה. זה תקשורת. למי שראוי, שיתקשרו איתו. יש אדם שלא ראוי לתקשורת, לא ראוי שידברו איתו בכלל. השגחה זה דיבור. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. עם מי ראוי? אתה צריך להיות ראוי שהקדוש ברוך הוא ידבר איתך. אם אתה לא, אז מה פתאום שהוא ידבר איתך? אדם שהוא חוטא, מושחת, רשע, למה אתה צריך להיות ראוי לדבר איתו? לא מגיע לו הפרס הזה. האין יחס הוא הדבר הכי גרוע, נכון? כשאתה לא מתייחס למישהו, זה כואב, זה הדבר הכי כואב בעולם. אתה אומר לו, תגיד לי משהו, דבר איתי, תגיד לי, תצעק עליי, תתלונן, תגיד משהו. אתה לא מתייחס, אתה מדבר מתעלם ממך, זה מאוד מאוד פוגע, זה בקשה מאוד מאוד קשה. זה נקרא סילוק השכינה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן תורה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני פירושו, יש דרך ליצור השגחה, תלוי בכם. זה מה שהוא אומר כאן, נכון? הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך, אני רוצה להשרות שכינה. ולכן יחזקאל אמר, השם אלוקי ישראל בא בו לעתיד לבוא, תהיה השראת שכינה, כי עם ישראל יהיה כולו מתוקן, מלא מהמצוות, מעשים טוב, תהיה השגחה שלא תוסר. אבל עם עם ישראל, בזמנים עברו, הקדוש ברוך הוא סילק את השכינה. כן.
אמרנו ששיבה זה חזרה למציאות הנסתרת, ואז מה זה אלוקים צמקות שובנה? אתה רוצה שהוא יחזור לך שהוא
יחזור אל המצב הקודם, לא ישוב אל מקומו.
מהנסתר כביכול הגלוי.
יש שוב, הכוונה, תשוב להתגלות, כמו שהתגלית בעבר. פה זה שוב אל מקומי, לא שוב אל מקומו שלו. לחזור חזרה, להסתגר בעולם הפנימי, כן.
גם בפרס משפטים וגם בפרס יש אפשרות כזאת של השגחה על ידי מלאך.
נכון. זה חוסר השגחה.
חוסר השגחה או
מדרגות בהשגחה? חוסר השגחה. משה רבנו אומר, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. זה אותו פנים שפה, והסתרתי פניי מהם. אל תעלנו מזה. אם פניך הולכים, אין השגחה, לא רוצה. זה נקרא פנים. אז פה יוצא שמה זה פנים? השגחת השם. השראת שכינתו. למי זה מהווה ראיה לכאורה? מאונקלוס. כי פה הרמב"ם מפרש מאונקלוס, שפנים פה הכוונה השכרת שכינה, השגחה. זאת אומרת, גם הרמב"ם מודה לאונקלוס שכשמדובר על עם ישראל, פנים זה השגחה והשכרת שכינה. רק לגבי משה רבנו, אז אנחנו רואים גם בפרק כף ב' וגם בפרק כף ג' שבעצם הרמב"ם מודה לאונקלוס. בפרק כף ב' הוא מודה לאונקלוס ש אבי ענן, בא אליך ואבי ענן הכוונה, השראת שכינה הכבוד. ופה הוא מודה לאונקלוס שכשכתוב פנים הכוונה, השגחה. זאת אומרת, רק מתי הרמב"ם מתווכח עם אונקלוס, או פירש פירוש אחר, רק בפרק א', למה? כי זה משה רבנו. זאת אומרת, אם זה לא משה רבנו, אז אומר הרמב"ם, אונקלוס, אני מסכים איתך. ולכן פרק כף ב' ופרק כף ג' הם בעצם ממשיכים את פרק כף א'. כי בשני הפרקים האלה רואים שהרמב"ם מודה לאונקלוס כשלא מדובר על משה. וכל הסיבה שהוא התווכח איתו בפרק, או הציע הצעות אפשרות אחרת פרק א', זה רק בגלל שזה משה רבנו. אבל משה רבנו הוא לא רוצה לומר שזה דרך השכינה, הוא לא רוצה לומר שפנים הכוונה רק השגחה ורק כבוד. לכן הוא העביר פנים הכוונה, השגות עליונות, ועבור השם על פניו, וזה אותו מהמושג העליון, העליון שנקרא פנים. כי זה לא שייך לומר את זה על משה רבנו, שזה מה שהוא רצה, הרי אני רוצה לראות פנים, הכוונה, רוצה לראות השגחת השם, כבוד השם, זה כולם זוכים. הרבה אנשים זכו להשגחת השם. לא רק משה רבנו, הרבה צדיקים זכו להשגחת השם, לפני השם, להשראת שכינה. לכן רואים שהרמב"ם, כל הסיבה זה רק בגלל שזה משה, כי משה זה משהו אחר. כי השגת משה היא השגה עליונה. אז דרך הפרק, בעצם פרק ב' כף ג' משלימים מאוד את פרק כף א', להבין עוד יותר טוב את נקודת הדיון של הרמב"ם, כן. אז נגיד, זה לא השגחה על הפרטים, זה השגחה על המושג הכללי הזה שנקרא עם ישראל, שבאופן כללי יהיה אומה. אנחנו מדברים על השגחה, על מה שקורה איתנו, אין השגחה, יש השגחה באופן מאוד מאוד כללי. זה כמו שאומר הרמב״ם, אומרים הפילוסופים, שקדוש ברוך הוא משגיח באופן כללי שיהיו סוסים בעולם. האם הוא משגיח על כל סוס וסוס? ממש לא. גם לא להקות סוסים. אבל הוא קבע חוק שבאופן כללי יהיו פה סוסים. אז החוק הזה מתקיים. אבל... אבל איזה, מה קורה עם כל סוס וסוס? קודם בכל לא מתעניין בזה. לא משגיח, למה? כן, איזה שום משמעות. תוכל על הפרטים, על האירועים, על מה שקורה איתנו. זאת אומרת, זה הדבר הכי נורא. זה הדבר מה זה היום. כמה קשה איום זה, זה נורא. זה הדבר הכי קשה. כל זה יעריך הרמב״ם. הוא רומז לנו על דברים שהוא יעסוק בהם בהמשך. טוב, אני רואה שזה מעניין אתכם. אז תראו, בחלק שלישי. אני כותב את זה. לא. אם אנחנו לא ראויים, בוודאי. יש לה, ראית צרת לאחרונה? ראית מישהו שחולה בצרת? למה? עומר הספורנו? כי צריך להיות צדיק בשביל זה. לא מספיק להיות בארץ. בשביל לקבל צרת זה מדרגה. שקדוש ברוך הוא מדבר איתך, הוא עושה 15. תשמע, דיברת על השעון הרע, וואח. זה מדרגה גבוהה. אומר הספורנו, מי שלא מאוד מאוד צדיק, לא זוכה לצרת. רק אנשים צדיקים, אנשים עליונים שראויים לדיבור, כך הוא כותב בספורנו, בפרשת תזריע, תזריע מצורע.
אם אדם חולה, הוא צריך להיות
חולה לצדיק עניים? תלוי מי הוא. זה לא ראייה. יש אדם שחולה סתם, כי הוא לא, כי חיידקים תקפו אותו, כי הוא לא ניזהר. מקרה לגמרי. צריך ל... מה?
זה עם בין הנקרא להתניחה.
שאלת השאלות, וודאי וודאי שהדבר הראשון זה האם אתה יודע להוציא משמעות, לדעת הרמב״ם. אם אתה יודע להגיד, לפרש, מה המסר? אם אתה יודע לפרש מה המסר, אז טוב, נגיד. אבל אם אתה לא יודע לפרש מה המסר, אז מה אמרת שזה השגחה? מה הטעם בזה? קב"ה השגיח עליי. מה הוא רצה להגיד לך? וואי, לא יודע. אז מה אתה אומר את זה? זה בהשגחה, זה בהשגחה. מה בהשגחה? מה? השגחה, הכוונה, הקדוש ברוך הוא אמר לי משהו. מהו? אם אתה לא יודע להגיד מה הוא אמר, אל תתעסק עם זה, אומר הרמב״ם. כי אולי זה סתם מקרה. זאת אומרת, ההשגחה היא תמיד צריכה להיות מלווה במסר. וזה המבחן, האם יש לך, האם אתה יודע להגיד מה המסר. כן.
אנחנו כן רואים מקורות שהשם משגיח באופן שלילי, זאת אומרת, למשל ב... במבול, או בדור
הפלגה,
או אפילו
בחורבן הבית. כן.
אז כן יש עניין
שכזה. אז זה
הסרת השגחה. אז מה, כשאתה קודם ברוך הוא יש
סרט דווקא טוב עד ים הבול? זה לא אמור, כאילו מבול. לא, במבול לא, שם זה חורבן מכוון. אבל מה קרה לכל אחד במבול? כל אחד מהאנשים, הקב"ה לא השגיח על כל אחד ואחד, מה קרה איתו. תסתכלו, פרק י... אתם לא חייבים, אז זה מעניין אתכם, אתם תסתכלו, אתם לא צריכים. בפרק י' ח' הוא כותב, ובחלק ג' קודם כל בפרק י' ז' הוא אומר בסוף פרק י' ז' שההשגחה היא רק על בני אדם, איך שיטת הרמב״ם, שלא מצאנו בתנ״ך השגחה על בעלי חיים, קודם כל, רק השגחה על בני אדם, זה בסוף פרק י' ז', בהרצאה של הרב קפח זה עמוד ש' י' ג', כן, ההשגחה האלוקית נספחת לשפע האלוקי, המין אשר נצמד בשפע השכלי, הוא המושגח. עדי השכר ועונש וכו', ולכן לא מצאתי כלל לשון ספר נביא שמזכיר שיש לה שם השגחה באיש מישי בעלי החיים, זולת באדם. זאת אומרת, אין השגחה לבעלי חיים, כי בעלי חיים אין להם מסרים.
זה שהאטום של דינם, זה האטום של אברהם,
זה נבואה. מחזה נבואי.
זה בעל חיים של...
מחזה נבואי, לא בעל חיים ולא כלום, לדעת הרמב"ם, מחזה נבואי. בנבואה, אפשר לראות בנבואה כל מיני דברים. דגים מדברים, בעלי טונות, זה הכל מדברים, זה הכל מחזה נבואי. ולא יכול, אומר, גם על הבני האדם זה תימה שיש השגחה. כל שכן לבעלי חיים. מה אנוש כי תזכרנו? ולא רק זה הוא אומר. עכשיו הוא עובר לפרק... י"ח, תדלגו לעמוד ש"ט-ו, אמצע פרק י"ח, אז הוא אומר, קודם כל ההקדמה, ההשגחה היא רק על בני האדם, ולא רק זה הוא אומר, רק לבני האדם שיש לו השגת שפע אלוקי, ולכן ההשגחה האלוקית היא לא תהיה באופן שווה לכל בני האדם, אלא ליתרונות זה על זה. זאת אומרת שההשגחה היא לא אחידה לכל המין האנושי, ולפי העיון הזה מתחייב בהחלט שתהיה השגחתו יתעלה בנביאים יותר גדולה, לפי מעלותיהם בנבואה, נביא יותר גדול, יותר מושגח. החסיד והצדיק מקבל השגחה לפי חסידותו וצדקותו. ואז הוא אומר בהמשך, השכלים הרשעים, כפי מה שנהדר להם שפע, ירד מעמדם ונכללו במערכת מיני בעלי החיים. זאת אומרת, אדם רשע, הוא מושגח, כמו, הוא לא מושגח, כמו שבעל חיים לא מושגח. נמשל כבהמות נדמו, ולכן הוא כלה הריגתם, ונצטוונו גם להרוג אותם לפעמים. ועניין זה הוא יסוד מיסודות התורה, ועליו היא בנויה, שההשגחה כפי המגיע לו. ואז הוא אומר בהמשך, יש מקום אחר שם דברים עוד יותר בוטים. מה? לא, אם אתה חושב שרוב בני אדם צדיקים?
לא צדיקים, לא רשעים פשוט. אומר שרק השכלים לא רשעים.
טוב. זה יש לך לימוד זכות, זה טוב. ומצוין. תראה בעמוד שין י' ג', בסוף עמוד, נחזור שנייה אחורה. עמוד סוף שין י' ג', אז הוא אומר שהנביא רואה את נבוכנצר משתלט על הארץ והורג בני אדם, זאת אומרת חורבן בית ראשון, אומר כאילו הוזנחו בני אדם והופקגרו כדגים ורמס הארץ. זאת אומרת, הבני אדם הם עכשיו כמו דגים, כמו שדגים אין להם שום השגחה, אז בני אדם הפכו להיות כמו דגים. סילוק ההשגחה, זה עונש. זה עונש הכי חמור. אז לפי הרמב"ם השגחה זה דבר משתנה, לא אחיד. כן, כי ככל שאנחנו צדיקים יותר, נושגח יותר. פחות צדיקים, פחות מושגחים. עד כדי מצב של סילוק ההשגחה לגמרי. אלך ואשוב על מקומי הראשון. זהו, אני חוזר על מקומי. לא פועל יותר בעולם. לא עוזר לכם, לא משתלם, תסתדרו לבד. ואז באמת זה נראה רע מאוד.
כאילו בפרטים יכולים 6 מיליון להיעלם, אבל בכלל עם ישראל חוזר לארצו.
טוב, אז זה מה שאמרנו, שיש דבר כזה. השגחה בכלל, לא בפרטים. נכון? זה נקרא הסתר פנים. כן.
אפשר להגיד שיש השגחה בכלל של הפרט, זאת אומרת, כדרן ספציפית.
ככה טוען הרב קוק ליישב את הרמב״ם, כן. הרב קוק, לא את הרמב״ם, את הרלב"ג למעשה, אבל ככה הוא רואה. הרלב"ג אומר את זה בצורה מאוד ברורה, חדה. שהקדוש ברוך הוא לא משגיח בפרטים, אלא רק בכללים. כלשון הפילוסופי ממש. זאת אומרת, רק חוקי הטבע מושגחים, אבל לא הפרטים. והרב קוק רוצה ליישב בבורות הקודש, רוצה לומר שאם, במבט מאוד מאוד עמוק, אז אתה מבין שגם כל מיני דברים פרטיים שקורים לבן אדם, הם בעצם בעלי משמעות, יכולים להיות בעלי משמעות כללית. אם אתה מצליח, אם אתה מעמיק, אתה רואה שגם מה שנראה לך פרטי במישהו, זה בעצם קשור לאיזה משהו כללי. ואז בעצם חוזר את ההשגחה הזה. זאת אומרת, יכול להיות שמה שנראה פרטי הוא לא פרטי. או הוא לא רק פרטי. במבט מסוים יש לו בעצם משמעות כללית. אז זה ביישוב הרלב"ג. הוא כותב. אם הוא יצליח למצוא מסר, זה מאוד לא פשוט למצוא מסר, אתה יודע. זה מאוד קשה למצוא מסר. כי אתה צריך להיות עקבי ושיטתי וישר. אי אפשר לזגזג עם זה, תבין, פעם מסר ככה, פעם זה ככה, כשזה קורה לי זה ככה, כשקורה לשכן שלי זה ככה, כשקורה להוא זה ככה, זה...
מסר צריך
אותך. אתה צריך שיהיה משהו שאתה מוסבר. אז אם יש לך נביא צמוד, מצוין. אבל אם אין לך נביא, אז לפרש מסרים לבד, אתה יכול ללכת לאיבוד לגמרי. כי תגיד, טוב, הוא נפל, למה? למה הוא נפל? למה הוא חולה? בגלל שהוא עשה את זה ואת זה ואת זה. טוב, מה יעשה? יש צדיקים לא פחות שגם חולים, ומה לא תחסביר? שאתה אומר, אתה לא יודע מה בדיוק מה להגיד. צריך מאוד מאוד להיזהר בעברת מסרים. אתה לא יודע. צריך יושרה מאוד מאוד גבוהה כדי לפרש השגחה. כן, אם המסרים הם ישרים והגיוניים, אז אפשר לפרש השגחה. אדם מאוד מאוד רוצה לכבד את ההורים שלו, מאוד מאוד מתאמץ, הוא שמע שאמא שלו קצת לא מרגישה טוב, והוא רץ לטרמפיאדה, אמא שלו גרה בקריית שמונה, והוא לומד באלי, הוא ממש, אני חייב לבקר את אמא שלי, וזה, והוא כולו מלא זה, ועוצר, צריך למה שעולה, אתה צריך, בקריית שמונה. וואי, בדיוק אני נוסע גם לקריית שמונה. אז וואי, משמיים, הקדוש ברוך הוא עזר לי, למה? כי אני הרסתי עכשיו למצווה, בכל הלב, בכל הנפש, והקדוש ברוך הוא עזר לי גם. טוב? אז יש פה מסר די פשוט, שהקדוש ברוך הוא מעוניין שתקיים מצוות כיבוד הורים. אז יחסית, אפשר לומר שזה מסר יחסית טוב.
מה,
אתה
יודע, אם עובר שמודר עם אולי?
כן, נכון, לכן אמרתי. זה מסרים ש... טוב, נגיד שזה לא נכון אפילו המסר שהוצאת, זה מסר טוב. מה המסר שהוצאת? שהקדוש ברוך הוא בעד מצוות כיבוד. נגיד שזה לא נכון, נגיד הקדוש ברוך הוא לא השגיח, לא קרה שום דבר רע שאמרת את המסר הזה. כי זה עודד אותך עכשיו לעשות מעשים טובים. מצוין. אז לכן, מסרים שהם, מה שנקרא, שהם פשוטים, שאנחנו יכולים, שהם מעודדים אותנו לדברים חיוביים. בסדר גמור. אבל להתחיל להגיד מסרים קצת יותר עמוקים ומורכבים, אנחנו צריכים להיות מאוד 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 ישרים. זה לא פשוט. להיות ישרים באמת זה לא קל. אז לכן, לפעמים עדיף להשאיר את זה לנביאים. שיבואו בעזרת השם ויעזרו לנו איך לפענח מסרים. א', מסוכן, ב', אני חושב הבעיה העיקרית זה חוסר יושר. זה לא טוב להתרגל לחוסר יושר. אדם מתרגל שהמחשבה שלו נהיה תקומה. פעם זה הקדוש ברוך הוא פה עשה, פעם זה לא. כשזה קשור אליי זה ככה, כשזה קשור אליו זה ככה, הכל... הקדוש ברוך הוא נמצא, ואני מחליט מתי ואיך ומה הוא רוצה להגיד כל פעם, וזה לא ישר. וחוסר יושר זה הדבר הכי מסוכן. בהצלחה, שבוע טוב.